אנחנו נכנסים עכשיו היום יותר, אפילו שעשים שני שירים שהיו בסוג של הקדמה יותר, צוללים קצת יותר עמוק את הפסקה הזאת. בעצם, אבל מאוד בהמשך למה שדיברנו שבוע שעבר. שבוע שעבר ניסיתי לאפיין איזה סוג של שיח מודרני לגבי מיניות, והנגדנו אותו לפרויד, וקצת התחלנו לראות איך למקם את המצלות לתוך זה. היום אני רוצה להמשיך לעשות את זה יותר לעומק עם שלושה פסקאות, שלוש פסקאות, מאוד כבדות אני חושב, וממוקדות, שמחדדות את מה שרצה בזה. ולהתדבר דרך המושג, אני חושב שאני פשוט חמוד. לדבר דרך מושגים של מוות וחיים. ופה התלבש לי יפה משהו בדיוק כל הזמן, משמיים סדרו לי, הדגמה, אם שבוע שעבר השתמשנו בספר של הרשב, שהוא בת ישן כבר, אז השבוע הזדמן לי בדיוק להיות בסדנה עכשווית שעוסקת בנושא, דרך תוכנית בר מצווה, שעשו למחזור של הבן שלי הבחור בתקוע, הביאו יהודי יקר וחביב, שאפילו עבר פה פעם על ישיבה, שעושה סדנאות בתחום של התבגרות, חינוך מיני וכולי, והוא עשה סדנה לילדים, אחרי זה עשה סדנה להורים, זה היה מאוד מעניין. ודרך זה היה גם זמנות להיפגש עם הסוג השיח שעובר במקומות האלה, הוא בעיקר קשור לדברים של הרב דובר, דובר חובש מי שמכיר, יש לו ספר מקדש החיים, ויש לו ספר הדרכה, יצא לפני שנים אחדות, ספציפי לגבי בנים מתבגרים, הוא אחד מהדוברים בתחום הזה, והוא ידיד מאוד מאוד עמיק ומעיין, וגם מאוד מאוד שונה מכל מה שמתרחש, או נגיד מרוב מה שמתרחש, טיפוס מאוד ייחודי. אני מראש לא הבאתי קטעים שלו, כי הקטעים שלו עוד מורכבים, והרבה יותר קשה לעשות להם את ההבחנות שאני רציתי לעבוד איתם, אבל מה שהוא הביא בסדנה היה כאילו מין תמצות של הדבר, הדברים שאפשר גם לשמוע בהקשרים אחרים, ואפשר להשתמש בו ספציפית לדברים האלה. הוא אמר שיש ההבחנה הבסיסית, ההבחנה בין שפה של טוב ורע לשפה של עץ החיים. הנה יש עץ החיים ויש עץ הדעת שהוא מתחלק לטוב ורע, זו ההבחנה שיש לראות אותה במדבר ובהרבה מקומות. זאת אומרת, האם אתה מדבר על התחום הזה של מיניות, ובכלל אפשר לקחת את זה להרבה תחומים, לשפה של איסור של טוב ורע, שפה של שיפוט, או שיש איזשהו דיבור בשפה של חיים, בשפה של בריאות, בשפה של, או נגיד, שזה ביטוי יותר עוצמתי, אני חושב, מהביטוי של הנורמליות שדיברנו עליו בשבוע שעבר, אבל בסוף ההנגדה נחשבת די דומה. זאת אומרת, האם אתה אומר, יש לי פה איזשהו, היחס הוא ודאי קודם כל חיובי, והיחס אל ההבחנות, אל האיסורים, הוא לא כרע, משהו שלי, לא כשאני עוצר משהו, אני לא מאפיין אותו כרע, אלא אני מנתב אנרגיית חיים למקום שלה וצריכה להגיד. וככה נשמר יחס חיובי, גם כשלטאפלס יש הרבה הרבה התמודדויות בדרך. ופה אפשר להחיל את זה הרבה, על המונחת בחיים, מתי משתמשים בחיים, מתי זה צץ, איך זה מתפקד, מרב קוק, בתלמידים של הרב קוק, וכל מיני הקשרים, זה תמיד מעניין לראות מתי צף הדיבור הזה על החיים, כמו מתי מדברים על בריאות, או איזה חיים, כן, למה הרב קוק מדבר על חיים, זה גם חלק ממה שהוא עושה. וזה באמת איזה אלטרנטיבה, שהמנוחים האלה של עץ הדעת עץ החיים, זה אפשר לראות איזה ברדל, מתאמין שהרב קוק גם כן מאפיינים ככה. כל מיני דברים. אז פה בעצם הפסקאות שאני רוצה לדבר משרנילה היום, הם, אני חושב, נותנות איזשהו קונטרה יותר מורכבת למושג הזה של חיים, והם עושות את זה דרך התייחסות למשפט הזה מהגמרא ותמיד, שהבאתי פה בהתחלה. שיש שם אלכסנדרוס מוקדון שואל את זקני הנגב כל מיני שאלות, ואחד מהם הוא שואל, מה יעביד אין איש ויחיה, מה יעשה איש ויחיה, אמרו לו ימית עצמו, מה יעביד אין שימות יחיה את עצמו. זה, זאת אומרת, בכלל הגמרא הזאת, כי נדמה לי שלא ברור האם הם יהודים או לא יהודים זקני הנגב האלה, הם כאלה מין חכמי זן שאמורים כל מיני חילות שונות ומשונות, יש להם את הפריבילגיה להגיד את זה ככה וזהו, מה שהוא חבר על זה מסכת, והוא לא שואל אותם גם מה זה אומר, אבל המפרשים שהם כמובן מתחבטים, מה יצא מהממרה הזאת? יש פה מין פרדוקס, נכון? לרצה רגע לפתוח לוגי. בשביל לחיות צריך למות, בשביל למות צריך לחיות. אז מה זה אומר על מוות וחיים? זה דרך הכי פשוטה, זה חלק מהפרשנים שאמר, שם נגיד, נדמה לי גם רשי באיזשהו אופן, זה להגיד כביכול, נכון? מה זה אומר, מה יעשה איש שיחיה עמית עצמו? הכוונה, אם אתה רוצה לחיות חיים אמיתיים, אז צריך להמית עצמך מהתאבות. שזה החיים השקריים. אתה רוצה לחיות חיי עולם הבא, אתה מתאים לך בעולם הזה. זאת אומרת, אני עושה כל מיני דיכוטוביות, החיים שאני מדבר עליהם ביעד, הם לא אלה שאותם אני ממית כדי להגיע. לכן זה לא פרדוקסל. ופשוט הוא מתבקש. אבל לכאורה, כל הקטע בממרה הזאת, שזה לא ככה, נכון? כדי שיש פה איזה יחס מורכב בין מוות לחיים. זאת אומרת, בלי להבין עדיין מה זה אומר, לכאורה האמירה היא שיש, זה לא שני הפכים שמוצאים אחד לשני, אלא יש ביניהם כל הזמן איזה יחס מפותל כזה. כדי להגיע לחיים, אתה צריך איכשהו לעבור דרך המוות. ולא דרך משהו שהוא בעצם אחר לחלוטין, גם מסתם פה על המוות, אלא באמת הוא סוג של ניגוד, באיזשהו אופן. וכנה להפך, אם אני אנסה לאחוז בחיים בלי לעבור דרך המוות, אז אני בסוף המוות. זאת אומרת, אתה לא יכול להתחמק מהקונפליקט הזה. זה אני אומר בלי להסביר מה זה אומר, כי אני חושב שזה האופן שבו אמצלת מפרש את זה, ובהקשר של הדיון הכללי על מיניות זה גם מאוד מעניין, כי בוודאי התחום הזה הייתה שאלה של האם מיניות היא חיים או מוות היא בסיס הדיון, ראינו שרוצלוק אומר משהו הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, לכאורה הטיעונים האלה של השיח העכשווי הם מאוד מובנים מאליהם. זאת אומרת, מיניות קשורה לפריון, להולדה, לחיים, לקרבה בבני זוג, הרבה דברים, כאילו שאפשר לשים אותם תחת המונח הזה של חיים. מול זה, כמובן, כל מיני דיכוטומות שנעשו בפנים, למשל, ההבדל בין מיניות שקשורה לזוגיות הפריון, לבין הוצאת זאב לבטלה, שזה הנושא שרוצה לדבר עליו חלק מהפסקאות פה, שאותו אולי כן אפשר לקשור למוות, והסברים על זה שתומכה קשורה למוות, לפוטנציאל שלא בא לידי ביטוי. השאלה אם אני יכול להפריד את החיים והמוות, להגיד, יש את המסלול התקין, שהוא המסלול של החיים, ואנחנו, כשאתה הולך למסלול של החיים, אתה נסתר משאריות המוות. או שהיחס בין הדברים הוא תמיד הרבה יותר מורכב. שזה נראה ממה שרצדוק רוצה להגיד. זה הקדמה תיאורטית, נצלול, אלא אם כן יש לכם דברים להעיר על זה. אוקיי. אז יש לנו שלוש פסקאות. הראשונה והשנייה היא ממש המשך אחת של השנייה, זה קוף כ"א, קוף כ"ג. אבל כיוון שקוף נ"ז משתלבת יפה באמצע, אז שמתי אותה באמצע. וקוף כ"א היא מין התחלה כזאת דרמטית. בכל התורה כולה. לא נזכר בפירוש אבון בהוצאת זרע לבטלה. רק נזכר שנענשו דור המבול וער ואונן. כי לא היה אפשר לכתוב האיסור בפירוש, מאחר שהשם יתברך יסד בטבע העולם שיירה זה גם כן לאדם באונס. ויהיה צעקה גדולה על מה עשה השם ככה לנו להכשילנו. רק הניח התורה דבר זה ללמוד דבר זה ממצוות בן נוח, דה מי ודבק ואשתו, כמו דמיעתי אשת חברו, החינם מכל שלא באשתו. זה אגב וורט כמדומני של תוספו. זה שמייתה אשת חברו זה מופיע בחז"ל, אם אני לא טועה. מדובר באשתו תלמיד שצריך להיות דווקא עם אישה ולא עם אישה של מישהו אחר, וכאילו שלא תנאף, זה מצווה בסיסית כזאת. נראה שתוספו מביא את זה, שזה גם מקור להוצאת זו לבטלה, לאיסור הזה. אבל שנייה רק נתעכב רגע על המהלך הזה, זה מין השאלה הזאת, היא מופיעה בהרבה פסקאות לצד בנושא הזה. כמובן יושבת על ההנחה, שהוא פה ככה עושה את זה בדרך אגב, שאין הבדל משמעותי בין הוצאת זו לבטלה במזיד לבין מקרה לילה לבין אונס, שזה לא מובן מאליו. וכאילו יש לזה כל מיני דיונים בנושא הזה, וזה גם קשור לאיך אתה, דרך איזה שפה אתה חושב על האיסור הזה.
וכי הוא מוריד מוריד את המתח מהוצאת זו לבטלה, או כי הוא מעלה את המתח מאונס?
זה השאלה, שאלה טובה. ודאי מיישר את הקו איכשהו, אני חושב שזה חלק מהעניין. להוריד מתח, להעלות מתח, זה עוד ניגוד שצריך לפרק אותו כשלומדים את רצלוק בנושא הזה. כי יש הרבה שכותבים עליו שהוא מוריד את המתח. שזה נכון לגבי חלקים מאוד מסוימים, נגיד יש לו בתקנת השבים שיש שם הרבה יסוד בנושא הזה, יש שם קטע שהוא דיון הלכתי על מקור האיסור, ושם הוא ממש מוריד את המתח. זה דיון נטו הלכתי, הוא מבטל כל מיני אמירות דרמטיות ומנמיך את זה ברמה ההלכתית. בהקשרים ולא הבנתי עם החסידים, אני חושב שהוא כמובן מסיים מעלה את המתח ואז מהפך אותו בסוף. שזה קצת נתחיל לראות בשיעור הזה ונראה יותר בהמשך, אז יהיה קשה להבחין. אבל אני חושב חלק מהעניין זה שהוא מבטל את ההבחנה הזאת. כי לכאורה ההבחנה הזאת זה ההבחנה פשוטה, מה זאת אומרת? אתה כאילו חשיבה מוסרית בסיסית, כלומר אני לא מאשים אותך על דברים שאתה לא עושה באשמתך, זה לא קשור אליך. גם הלכתית, יש אונס, יש מקום בפן הפטריד, מביא את זה במקום אחר. זה גם שאלה של מה המקור שאתה חושב עליו, מה שהתחלתי להגיד קודם, בזמנו יצא לי לעיין במישהו שכתב דוקטורט בנושא הזה, סקר כאילו איך תופסים את האיסור הזה בכל מיני שלבים בתנ"ך, חז"ל, מקובלים למיניהם, הלכה וכו', אז זה משתנה. אפילו המונח שעליו אתה מדבר הוא משתנה. תמצא לו, תשתמש בו ביטוי לצעד זה על הבדל השילוחווה יותר קשור לאונס. יש ביטויים אחרים, וזה שהוא עושה מישמש מכולם, זה סוג של חשיבה. שהיא בעיקר, אני חושב, מה שמצדיק אותה, זה ההנחה שהבעיה נמצאת נגיד הביטוי של שמאפיין, זה בדיוק הוצאת זרע לבטלה, והבעיה זה שזרע הייתה לבטלה. לא חשוב למה. זה לא שאלה של האם אתה מתנהג בצורה אגואיסטית, האם אתה לא מכווין את ההתנהגות שלך בצורה טובה. יש פה כאילו כל מיני פירושים שמושכים את זה למקום המוסרי, אבל בתוך החשיבה הזאת זה עניין ריאלי לחלוטין. אתה גם נמצא בנשמות שאני בקשר עם השפה הקבלית, יש לזה הצדקה, כי מדברים איתך על לצוטות של נשמה שהולכים לחיצונים. זה לא קשור לשאלה למה, איך, וזה בהקשר הקבלי, זה גם הופך להיות בהקשרים שהם סמי-זוגיים ועדיין איסור שמאיים. כל מיני דוגמאות שהם מקובלים דעים להם, זאת אומרת, זה לא השאלה של אין גבול חד בין זוגיות מתוקנת לבין אזור שהוא אסור, אלא זה מאוד מאוד טכני, ולפעמים נוגע לגזות, הוא מאוד קטנות שלא נכנס אליהם כאן. המצד הגדול עובד דרך השפה הריאלית הזאת, ולכן הוא די מטשטש בהרבה מקומות את ההבחנה המוסרית, האם עתיד לכוונה או לא בכוונה. דווקא בגלל זה, כיוון שהוא מניח שזה ככה, אז השאלה היא מאוד שאלה. זאת אומרת, מצד אחד הוא לוקח את המסלול שלא חושב את זה בשפה מוסרית, ושני הוא שואל את זה שאלות מוסרית, נכון? כי זה לא צריך להיות. אבל שני, אני אנסה לעשות בסדר, אז לאור מה שאמר. השאלה שהוא שואל בהתחלה, שאלה מובלעת, זה למה לא נזכר בתורה אבון עשה זה רב התורה. ואז זה אומר, אי אפשר להגדיר את זה כאבון, בגלל שזה קורה בעונה, זה חלק מטבע העולם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, אז למה הוא עכשיו בא ואומר שזה אסור? אם זה חלק מטבע העולם, נכון? ואז פשוט, מה?
אם הוא בכלל.
אם הוא, מה, ולא? זה הוא אומר. לכאורה הוא אומר, זה מופיע כתיאור, זה גם אפיון ספרותי מעניין, זה לא מופיע בתורה כאיסור, זה מופיע כתיאור, שמתאר את זה כדבר רע, כן, אני אנשו גרום הבול לזה יותר מדרשים, ערב העונה אני כבר אצל פשט, לראות את הלכת מידם שם פסוקים, זאת אומרת, לכאורה הוא אומר, זה עולה מהתורה שזה דבר בעייתי, וכל זה זה חלק מטבע העולם, איך זה עובד הדבר הזה? עכשיו, להגיד, אוקיי, אז לא כתבתי את זה כאיסור מפורש, זה לא לגמרי מיישב את התשובה, את השאלה, נכון? וגם מה שהוא מביא בסוף, אם איך הדבר הזה ללמוד במצוות די נוח, זה לא בדיוק תשובה, נכון? זה יותר סוג של אפיון, שיש לנו את הפסוק הזה, ואחר, אגב, גם מחבר אותו נעשה לשיעור הקודם, שבו דיברנו עם הפסוק הזה, גם זה לא אפשר לו, גם את הפרויד להביא, אז כנראה זה ביש תביא ביתימו ודבק בישתו לו לשר אחד. אז מה הצלוק אומר? אני לא צריך שיגידו לי שזה אסור, כיוון שיש לי איזשהו תיאור של הנורמה, שזה הפסוק הזה של דרך לכל הארץ ודבק בישתו. הפסוק הזה אני לומד, שזה חריגה, שאותה זה עבודה, זה חריגה מהנורמה, לא צריך שיגידו לי שזה אסור. אוקיי, אז עכשיו בעצם מה הוא עשה, אם כאילו נעשה לתמצת את זה המהלך? הוא אמר, זה לא התנגשות של איסור וטבע האדם, שזה אגב שאלה שנוגעת לעוד כמה מיני דיונים מודרניים, אני אגיד לגבי חד מיניים, אלא זה התנגשות של נורמה וטבע האדם. זאת אומרת, אין פה איסור שאומר שזה אסור, אלא יש איזושהי התוויית נורמה, נורמה הזאת זה יעזב את הלישי דבר ואיסטו, וכאן אני לומד שהתופעה הזאת היא תופעה שהיא לא בנורמה.
לא, אבל משהו בטל, מה הופך דבר? איך אותה הנורמה?
כן, מה אתה מצוות בנוח, נכון? באמת עם השאלה. יש פה איזה איסיון, נכון? אנחנו נראה את זה עוד שנייה, זה מתפתח, אבל לכאורה אני אומר, זה לא איסור, זה לא איסור, לתת איסור או משהו שקורה בעונש, זה לא סביר, זה התנגשות חזיתית. יש פה התנגשות אחרת, מה?
נורמה זה גם מישהו שמייצר את הנורמה הזאת.
זאת אומרת, זה העולם הוא נורמה, לא רק מישהו שהם. אז זה, הוא לא תופס את זה כמי שהם, הוא לא חושב שהוא עושה פה איזה הסת להזניה חברתית. שהוא אומר מצוות בנוח, אבל הוא ודאי תופס מצוות בנוח כשונה מאיסור, זה לא פותר את הדיון, הוא עכשיו ירחיב מה הוא מתכוון במצוות בנוח, אבל הוא אומר, זה התנגשות מסוג אחר.
זאת אומרת שזה לא איסור,
ואני אגיד את זה, אלא
זה נורמה מול
הטבע. כן.
למה זה
מרכך את
זה,
לא
משנה
את
זה, כאילו,
נורמה
זה גם, זה לא
הטבע,
אלא...
אני מסכים שזה לא פותר את הבעיה, אני גם לא יודע אם הייתי אומר שזה מרכך, אבל אני חושב שזה אומר התנגשות מסוג אחר. וזה כאילו מעביר את הדיון להקשר אחר, האופן, החריגה מהנורמה נמצאת אחרת מאשר עשייה של איסור. כאילו, בהקשר של המושגים של זה הזכרנו קודם, אפשר לעשות את זה אנלוגיה, ואז אולי גם להרגיש יותר את ההבדל בין הדיונים, שאתה יכול גם במובן מסוים להגיד שזה לא העניין של טוב ורע, אלא עניין של, שוב, לא יודע אם זה חיים ומוות, אבל זה עניין של נורמה ועשייה, זה במונחים קצת אחרים. לא יודע אם בהכרח יותר טובים או פחות טובים, אפשר אולי להגיד שזה הפוך, אבל יש כל מיני דברים שאנחנו חווים אותם, אולי אפילו למרות שהם איסורים נחתיים, אנחנו חווים אותם יותר כחריגה מהנורמה. ולהפך, איסורים, כן, כל הסיפור של אחד מיניון, יש לנו עוד יושב על השאלה, אבל אם אתה יכול להגיד זה איסור, אבל זה לא אומר שזה, כן, זה לא אומר שאני צריך לראות את זה כיחס שלילי, אז אם תיכנס לזה כאיסור, זאת אומרת לי שיוסי בדיוק הזכיר את הדוגמה הזאת קודם, השיר שלו. כל כן, האמירה של רבנים היום, שכם להגיד לך שאומנם יש איסור, אבל זה לא, אתה לא אומר שאתה צריך עכשיו לתת את זה למלחמת קודש. כנגד חד מיניים, אלא אתה עשית יחד וזה כאיסור. תופסים את זה את הממד הלא רומטיבי, נגיד. לפעמים הנורמה היא יותר חשובה לנו מאשר האיסור והיתר. וגם אני חושב נכון לגבי האיסור הרב, גם מסיים זה הדיון עליו, הרבה פעמים הדעות השונות לגבי חומרה, התייחסות, להוצאה, זה על המטלה, לגבי הברית, הן קשורות למשחק הזה בין השיח ההלכתי לבין השיח הנורמטיבי. זאת אומרת, האם אתה, כרמת האיסור ההלכתי משתנה לפי מי שתופס אותו, לפי היחס לאיסורים קבליים, יש כל מיני כלי משחק בדיון הזה שקשורים לשאלה של שני הדברים האלה. לכן אני רוצה לו, אני חושב, יושב פה על איזשהו שדה שקיים, איך אני מאפיין את האיסור הזה, באיזה הקשר הוא מגיע אליי.
גם אני אומר שלא בצופה של נורמה, הדברים שהם לא, בדרך כלל נורמה זה מה שקורה בין המשברו או בפרסיה.
נכון, מה שאתה אומר זה ודאי אמירה המודרנית, שמניחה שהנורמה החברותיות נוגעות בעצם אליהן חברות, ודאי לדמותיך תעשה מה שבא לך. בסוף כשצלוק מדבר נגיד על דרך אחרת, שזה הביטוי שיגיד עוד שנייה, זה כולל כל מיני דברים, בוודאי. אבל עדיין גם הסיפור של אחד מיני ונורמה, למרות שזה עדיין נוכח בעולם, לא רק בתורה, ושזה לא נורמטיבי, נכון? זה לא כל כך כמובן מאליו החלוקה הזאת. גם ברמה החוקית אתה תגיד כל אחד יעשה ודן אותם מה שהוא רוצה, עדיין אנשים יעשו לך תעמולת בחירות, אז זה לא נורמטיבי, נכון? בוא נקרא יותר. כל מצוות בנוח הוא מכלל דרך ארץ שקדמו לתורה. לכן דבר זה גם כן מדרך ארץ. ויש לדע מעצמו שאינו מדרך ארץ לעשות כן. וכל הבעלי חיים מנסים כן. ואין לשאת מיישוב העולם. והנה דרך ארץ קדמה לתורה, ובתן הדבי אליהו רבה נקרא דרך ארץ, דרך עץ החיים אין שם, ומי שאינו בדרך ארץ אי אפשר להגיע לתורה. נכון? תראו שני הערה אחת, לשמור את דרך, זו דרך ארץ, מלמד שדרך ארץ קדמה לכל, עץ החיים אין החיים אל התורה, שנאמר את החיים מחזיקים בה. זאת אומרת, לכאורה סתם זה מעניין, אתם חושבתי, איך היינו קוראים את תן הדבי אליהו הזה? לכאורה הוא אומר את האמירה הפשוטה שדרך ארץ קדמה לתורה, נכון? אם אתה לא בדרך ארץ אתה לא יכול להגיע לתורה. הוא אפילו לא אמר את אותה בזה, אבל זה משתמע מדבריו. כי זה תמיד מעניין לראות איך יצא לו קוסם האינפלציות, הטקסטים שהוא מפרש לפעמים, זאת אומרת שהיא לא מובנת מאליה. נכון, לכאורה מה שתנה גם על תנה דבי אליהו, וכך אתה חזיק על לשמור את דרך ארץ החיים, פרק אותה לשניים, אומר כל מיני דרך ארץ, אחרי זה את החיים, אוקיי? מה יצא לו קוסם? א', הוא אומר בכלל הם אני שומע עליו, זאת אומרת אם לא תגיע, תעבור את הדרך ארץ, לא תגיע לעץ החיים. ב' אני חושב, ופה אני קצת תוהה אם זה נכון כבר במקור, הוא לוקח את הפסוק הזה ומחזיר אותו למקום. זאת אומרת, זה לראות שנייה מהפסקה שנקרא, הפסוק הזה לשמור דרך עץ החיים, הוא מופיע בהקשר של המערכים שחוסמים את הדרך לעץ החיים. מה? בראשית ב' וטבע. כן, זאת אומרת, האם אפשר להגיע לעץ החיים, האם אפשר להיות בדרך כלל לעץ החיים? עוד שנייה, הוא נקרא את זה בפסקה הבאה. אבל שנייה רגע, רציתי להתעכב על זה, כן.
אתה
צריך לקחת
באמת
להצליח בדרך
כלל את החיים, סיפור ראשי, זה כאילו, דווקא נראה שהדרך ארץ, זה עולם של החגל, נכון? אתה צריך לתוך הלאה, זה
היה
נכון, נכון, זה שהוא... אז הוא צר הארץ, איך לא בדרך ארץ.
כן, אני חושב שזה דרך ארץ החיים. אז שתי שאלות, א', האם אנחנו בדרך ארץ תקועים ולא מצליחים להגיע לארץ החיים, האם אין לנו, מה שנראה לי רצה תקיד אולי במובן מסוים הפוך, שאנחנו לא בדרך ארץ, אנחנו לא מגיעים לארץ החיים. אבל לכאורה, אני אומר עד כאן, הוא הציב לנו איזושהי אמירה, יש נורמה, צריך ללמוד אותה מדרך ארץ. כל מזוות בני נוח זה סוג של קיום אנושי ראשוני, חילוני, שאפשר ללמוד אותו מבעלי חיים. נזכיר קצת הפסקה שראינו אז, שדיברנו על האכילה לגבי הצמחונות. זאת אומרת, יש איזה סוג של רובד ראשוני כזה של נורמטיביות שקשור לחיבור לטבע, אין לצאת מיישוב העולם, לא צריך לאסור את זה, ורמת האיסור פה נמצאת באיזו שפה אחרת, ולכאורה הוא מכניס את העניין שהוא אומר דרך ארץ קדמה לתורה, מי שאינו בדרך ארץ אי אפשר להגיע לתורה. זאת אומרת, לא יבוא עכשיו. א', לא התייחס עדיין באופן מובן לשאלה, אז מה זה אומר, מה הניגוד הזה אומר, כן, בכל זאת יש פה עדיין ניגוד כמו שאמרתם, אבל לכאורה הוא רק הלך ומשם רמת המעלה ומוריד, הוא ממש עוד יותר החמיר את זה כשהוא אומר אי אפשר להגיע לתורה, בלי זה. עכשיו סתם אני מתעכב על ההפסקה הזאת בגלל שבמהדורה, בצדי הצדיק יש פסקות יצון לא, אני נשקלתם את זה כבר, יש במהדורת דפוס שיצא ובמהדורת שמצונות ממנה יש נדמה לי 12 פסקאות וחלקי פסקאות שהורידו אותם. הדפוס הראשון, זה מוסיף הרבה פיקנטיות לעניין. מי הוריד? נדמה לי שאומרים שמי שהוציא את הספר הזה היה החתן החורג שלו, את הבעל של בת של אשתו שנייה או שלישית, לא יודע, נראה לי השנייה, והוא כנראה שהוא הוריד. בכל מקרה, יש את כולם חוץ מאחת. זה מאוד מעניין, יש מחקר שלם. יש בספרי השולם, יש איזה ספר, תזכת הצדיק דפוס ראשון, שהיה כנראה שזה תלמיד שלו, והוא העתיק את זה מכתב יד על הכריכה. יש תמונה של זה, והיא עושה את זה בגוגל, יש את זה. כתב על זה פעם צבי לשם, שהוא עובד שם בספרי השולם, הוא כתב על זה לטור. אז יש שם השלמה של כל הפסקאות חוץ משתיים. אחת מהם אחרי זה מישהו פרסם מהאינטרנט, לא יודע מאיפה. ועוד אחת נעלמה ואיננה. אז השאלה אם בכלל הייתה קיימת, או שפשוט התבלבל על הספירה של אותיות והוא דילג עליה. כי בספר שאתה קורא את הספרים, כתוב לך שזה הושמט, והספר של אותיות יש פה חוסרים. זאת חוסר פסקה, יש בית, יש בית. בכל מקרה, בענייננו, הקטע הזה לפעמים הוא חותך באמצע פסקה. עכשיו פה, הפסקה האחרונה פה היא, תראו, בקטעה של הר ברכה, שכולם הוחזרו אליה חוץ משניים, אז כתוב לך מכתב יד. פה באמצע הפסקה. אבל סתם זה מעניין מצד זה שכשאתה קורא את זה בלי זה, זה כאילו אמירה מאוד מחמירה ומוסרית, שלכאורה משאירה אותך באיזה סוג של ניגוד שאין לך מה לעשות איתו. ואז הפסקה האחרונה היא עושה משהו אחר, לא יודע אם היא פותרת הבעיה, אולי היא כן מחמירה אותה יותר אפילו, אבל ודאי מוסיפה פה איזה טוויסט. השם יתברך, אבל קשור, אבל השם יתברך שם שומרים לשמור שלא יגיעו באמת לזה עדיית משיח, שנאמר בו חיים שעל ממך נתת לו. כידוע, דתכף אחר חטא אדם הראשון, התחיל בציפי קרי דחזה לאונסו לסת ממנו, כמו שכתב האריזה. ומי שלא ראה קרם ימיו על כורכך, אז ימין דוחה ליצר. גם זה אין לו מישהו בעולם. כמו שאומר בסנדרין, אין שם ברשי. כן, הגמרא שאומרת שלושה דברים, ותדלב את זה מישהו מה... כן. יצר זה נוק ואישה תהיה שמאל בחיים המקרבת, רשי מסביר יצר תאוותו, היא מרחיקה לגמרי ומעט ישיבת העולם, מקווה למורים בעל ידי יצרו, ולא יכול לבוש יצרו. ולהיות ממש בדרך ארץ, אי אפשר כלל. לכן אמור בזור שאין בולים תשובה לעוון זה, רוצה לומר, תשובה גמורה. שאז המשפט שיהיה במקום הקלקול דווקא התיקון הגמור, אם כן היה מגיע לעת החיים וחי לעולם, הדבר הזה אי אפשר קודם משיב. אז מה הוא עושה לנו, מה הוא עושה לנו בקטע הזה?
בגלל שהוא אמר לך, אם אתה לא שם, אתה לא שם, עכשיו אף אחד בעצם שם.
כן.
יותר אחד זה נשמע כאילו מוקל לך, אבל אני חושב שזה בדיוק התסבוך כאילו הכי גדול שלך. שכאילו פותח לך איזושהי אופציה, הוא אומר לך, יש לי דבר שזה דרך ארץ, שדרך את החיים, זה לא קודם אותו רעה, בעצם אתה לא מגיע אל זה, אתה תקוח.
כן.
אתה רוצה, כאילו, כל השם להוריד, להגדיר או להנביך את המטען.
כן. לא, הפסקה הזאת היא באמת, היא פלא מצד זה שהיא לכאורה מציבה בעיה, הולכת ומקצינה אותה, ואז נשאירה את זה ככה. כאילו אם אני חושב שוב, בלי הפסקה האחרונה הזאת, אני יכול להבין ידיים כאיזושהי אמירה מוסרית. אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא תסבך את העולם ככה, אבל אני לפחות אשתדל להגיע לעץ החיים. ואז כאילו בתוספת הזאת, ובכלל תשמע, בעצם זה לא יעזור לך. יש פה איזה מחסור מובנה. שזה אני חושב בקריאה שלו לגבי הפסוק הזה של הקרובים, אבל יש חושבים את הדרך לעץ החיים, זה לא במקרה. עכשיו, זה עדיין מהלך חלקי אנשים דבר עם חיית רבצלו, כמו שנראה בסגורת עבורת ויותר בשיעורים בהם, כי בסוף הוא כן מציע אלטרנטיבה, איזושהי סובלימציה של משהו ששמח מתוך המאבק הזה, ואני חושב שהוא גם מציע בכל מיני מקומות ממש מפורש, שיש תורה אחרת מהתורה שאי אפשר להגיע אליה, אלא באמצעות מסלול הטהור הזה. איזו תורה שיש לו כמה פסקאות לגבי שזה תורה דובל. עוד נראה, לכן הסיום הדרמטי הזה, אפילו בקוף קו ג' שזה שתי פסקאות אחר כך, הוא כבר מדבר על משהו אחר. וגם בפסקה שנייה עוד מעט. אבל זה כאילו כן, אני חושב, מאפיין מאוד את המסלול שלו. זאת אומרת, מצד אחד יש לו את המושגים האלה, הדיכוטומיה של, כאילו, להגביע את הלהבות, נכון, עד הסוף, ולהגיד, אי אפשר, גם בסיסי, אי אפשר להגיע לתורה, אי אפשר לעשות שום דבר בלי לצאת ממנו. מצד שני, כיוון שהוא אמר שאי אפשר לצאת ממנו, אני חושב, ממילא, מהניגוד הזה נוצר איזשהו מסלול אחר. אני חושב שכל הדעי אתה קורא את הפסקה הזאת, כאילו, נגיד, אם רב צדוק היה כותב את הפסקה הזאת בלי הקטע האחרון, או נגיד ספציפית, אם הוא לא היה תופס את הדברים כמו שהוא תופס בפסקה הראשונה, בקטע הראשון של הפסקה הזאת, שהוא אומר שבעצם האונס תמיד נמצא שם, אז אתה נשאר עם אמירה מוסרית. זאת אומרת, אם אני אומר יש משהו אחד שהוא רע וצריך לנסות להימנע מאוד בכל הכוח, אולי זה קשה, אבל בסדר, ההבחנה נשארה בעינה. באופן מאוד עקבי, הוא מתחיל בזה שאי אפשר לזכן, ואז בדרך כלל מה שקורה, פה זה לא המהלך מהנשלם הזה של הפסקה הזאת, הוא מופיע בהמשך. ושחייב להיות מסלול אחר. זאת אומרת, הוא מתחיל עם איזשהו ניגוד מאוד חזק, נגיד בהקשר הזה מוות וחיים, וזה אומר, כמו זקני הנגב, כיוון שאי אפשר שלא למות, כנראה שצריך לעשות משהו עם מוות הזה, אי אפשר פשוט ללחם וללחם בו בסוף להציל, חייב להיות שכל הסיפור הזה יוצא ממנו משהו. זה נראה לי כאילו הסאבטקסט שעולה מהפסקה הזאת בלי לקבל במענה, שאם השם יתברך יסד בטבע העולם, כנראה שזה לא, אז יכולת אומרת, אי אפשר להישאר לי בזה גם, או שזה פשוט עניין של טוב ורע מוחלטים. צריך לצאת איזה משהו מכל הקונפליקט הזה. ככה אני מרגיש שזה עולה שוב, זה עולה שבסוף זה המקום שלנו הולך, אני מדבר על פסקאות אחרות. אבל האפיון של הדברים הזה, זה כאילו כאן בהרבה מקומות הפסקאות, שכמה פסקאות מקבילות, הוא מתחיל עם השאלה הזאת, יש פה איסור, יש פה איזה משהו שלילי, אבל אי אפשר להתחמק ממנו, חייב להיות שיש איזה דרך אחרת. לכן הפסקה הזאת. עכשיו, ספציפית, מה שהוא עושה כאן, אני חושב, מאפיין מאוד חזק, המשפט הזה, להיות ממש בדרך אחרת, אי אפשר כלל, פה זה גם מאוד ידהד לי, כאילו, את האמירות של פרויד שראינו בשבוע שעבר. זאת אומרת, מצד אחד יש לך את האמירה של התוצאה בדרך אחרת, תלמד מהבעלי חיים, תהיה חלק מהטבע מיישוב העולם, ואז בעצם הוא אומר, תשמע, בני אדם הם לא יכולים להיות חלק מיישוב העולם. זאת אומרת, נגיד שבמושגים של הפסקה הזאת על האכילה, להיות צמחוני זה לא, זה כאילו קומה קדם אנושית, ובמובן מסוים ברגע שבמושגים שראינו אז דיברנו על זה קצת, האם כשמגיע המבול אפשר לחזור לצמחונות שלפניו, אז תגיד, מה שמוצא בקומה כאן, שזה שאי אפשר לחזור. זאת אומרת, יש איזשהו שבר במצב האנושי, שאי אפשר לחזור חזרה לאיזה טבע ולהיות לגמרי בעץ החיים, כאילו לדימוי הזה של עץ החיים זה עצמו מעניין, זאת אומרת, האם אתה יכול להתנמש בדימוי עץ החיים ולהגיד שהוא רלוונטי, כאשר תורה מרחה שהמלאכים חופרים את הדרך לעץ החיים. זה נראה לי אופן שבו רבצה לא חושב, זאת אומרת, יש איזשהו מקום כזה של עץ החיים, אבל זה לא מקום שאנחנו נמצאים בו, בגלל שאנחנו לא יכולים, אנחנו מוכרחים לצאת מיישוב העולם באיזשהו אופן. שימו לב גם שהתיאור של מי שלא ראה כאן מימיו, שזה כן הופך כאופציה, נכון? על כוחה חב ימין נוכל ליתר, גם זה אינו מיישוב העולם. זאת אומרת, גם יש אפשרות איכשהו כן, זה לא עובד. זאת אומרת, יש פה גם מכיוון אחר. אתה לא יכול להיות מאוזן. להיות ממש דרך אחרת אי אפשר כלל, זאת אומרת, התורה, הגמרא לכאורה אומרת לעצמו בחיים מקרבת, תמצא איזשהו מסלול. תהיה קצת בסיפור, אבל אל תגזים. זה נכון מה שרש"י אומר. תמצא, אל תמיין לישיבת העולם, כן, תמצא, אתה בדיוק את זה התיאור הזה של עץ החיים, נכון? יש איזה מסלול נורמטיבי, שבו אתה שומר על איזון. ורב צדוק משום מה, במין אמירה כזאת שהוא לכאורה אומר אותה, נכון, בלי איזשהו בסיס. זאת אומרת, זה לא עובד. חייב ליפול לאחד מהצדדים, יש טיפול לצד הזה, יש טיפול לצד הזה, יש תנוע בין שניהם, להיות ממש בזה אחרת אי אפשר כלל. שזה אני חושב בסוף כל האמירה הזאת יושבת על מה שאומר על הוצאת זה למטלה, זאת אומרת שאירע זה גם כן לאדם באונס. אתה יכול לנסות להיאבק באונס הזה, אבל אז אתה משלם מחירים מכיוון אחר. זה כאילו המסלול המרכזי הוא מסלול של נפילה ותיקון, לא מסלול של איזון. בהקשר הזה אין דרך אמצע.
למה הוא קורא לזה שאין לו מישהו בעולם? השימוש שהוא עושה נגיד במוות הנדר שלו ברפי שם, כשהוא אומר אם אני כאן אני לגמרי מת בשבת עולם על תאווה, אני לא חושב שהוא מדבר על זה
לא,
זה
מדבר על רישות
את המיניות היא מתחילים לגמרי, את לא ילדים
נכון, לא, אני מסכים, זה נכון אני חושב שגם הרצאה לכל זה הוא מדבר זאת אומרת, אני חושב משהו מניח זה שאם אתה רוצה להימנע לחבוטין, מוצא זה או אתה לא אפילו בעוד, אתה צריך בעצם להיות פרוש לחבוטין. ואז, ככה אני מבין, ואז זה אינו מיישוב העולם. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת המיניות באופן הנקי שלה. היא תמיד איכשהו גם גולשת במקומות לא מאוזנים. שזה, זה אני חושב, אמירה, זה חלק שאני גם אפשר לראות פה שהוא רואה רצף, לא רק בין הצד של הדבר המזיד, אלא גם זה לבין זוגיות נורמטיבית. כי הוא אומר, ברגע אתה נכנס לשדה הזה, אתה לא תוכל להתגבל. איפשהו משהו יתפלט לכמה אחד, גם אם זה באונס, זאת אומרת, יש פה איזה שדה שהוא לא תקין. עכשיו, ההבחנה פה נשאר היא יפה בגלל שמה שהוא אומר לגבי בעלי חיים, יש כאילו אתה מניח שיש איזה תחום טבעי, והדברים בו הולכים במקום שלהם הם צריכים ללכת, לא צריך פה שום דבר. לא צריך הדרכה כמו שהזכרתי שבוע שעבר, ולא צריך לשים גבולות הלכתיים, אלא זה פשוט קורה לעצמו כמו שזה צריך לקרות. ואם אתה תהיה בן אדם טבעי ולא תהיה מגולקל לתרבות המערב וכל מיני דברים שאתה נחשף אליהם, אולי אתה צריך להיחסק. אז יהיה בסדר, אבל זה כאילו השיח שמניח שהפגם הוא בא מבחוץ. הרובד הטבעי הוא עובד. זה רוצה לתשומת לתניח שהפגם הוא בא מבפנים. ככה, כן, הניסוח הזה, השם בא חיסד בטבע העולם. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות מאוזן, כי אתה כבר לא מאוזן. זהו, אתה יצאת מהטבע. שזה כמו שהוא תפסה משם בגרוש מגן עדן. ככה האנושות נוצרה. זה שנתקו אותנו מהטבע ויש לנו איזשהו פער. עכשיו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עובדים איתו ומה נמנע מאיתנו מפה ומה נפתח לנו דרך הדבר הזה. זה סוג של רומנטיקה, אני חושב, הוא חוסם פה. עכשיו השאלה, מה האלטרנטיבה שהוא מציע? פה לכאורה די לא אומרים כלום, רק השאיר אותנו באיזה לימבו כזה, נכון?
כן.
אנחנו מדבר
על השליליות.
שליליות? כן.
אז הוא לא אומר למה, הוא אומר כאילו, ככה זה, זה אחרת, וגם האחרת לא עושים את זה, ואין לי אישור עולם, כאילו.
כן.
אתה חושב שיש אישור עולם, שבהמשך להגיד שלכן אי אפשר להצחק לגמרי.
זה עשרה
כאילו אומר שזה סיבה
למה לא. נכון, לא הבנתי, אתה
שואל? זה פעם, זה לא אומר
שזה
גרוע
כי, אלא... זה נורא... זה בישוב העולם, כן, זה ברור, ברור שאתה אמור להיות נורמטיבי במובן של יישוב העולם. כן, זה בסדר גדול, הוא לא אומר, אני חושב שהוא שלב הרצאות להסביר. לא, גם אתם כן נסביר, נכון? הוא רק אומר, זה לא מופיע כי, אם זה היה מופיע כי איסור, אולי זה לא היה צריך לסבור פשוט היה איסור. כיוון שזה לא מופיע כי איסור, אז הוא נותן לזה הסבר בשפה אחרת. אבל יישוב העולם פה מופיע באמת כמו איזה ערך שלא צריך להצדיק אותו. נכון? להיות נורמלי. זה האופן שבו זה מדובר בדרך כלל, זה אופייני, אני חושב. הרבה פעמים גם מי שינסה להצדיק את זה, הוא ינסה להגיד שזה כן טבעי ונורמלי. ויגיד, זה לא נורמלי, ולך על זה. ואז יש גם ויכוחים, זה בבעלי חיים, יש גם מחקרים. אבל זה כאילו השיח, השיח הוא שיח של נורמטיביות, זה חלק מהעניין, מאפיין שני הצדדים, נראה לי. אוקיי, נמשיך הלאה, או נתעכב על זה, מה אתם אומרים? כי זה בין קטע ראשוני כזה, שככה מסרטט איזה סרטוט זריז, אבל הוא עדיין צריך הרבה מילוי קווים, אני מרגיש.
אני תראה סתם, כמו שאמרת, זה לא הבנתי לך.
כן.
כמו שהמצאת הוא מתאר את המצב שבו אומר, ללכת על הכיוון שבו יש דרך אחרת, זה אי אפשר. כאילו דרך אחרת, ללכת על זה אי אפשר. ללכת על הכיוון שיש פה איזה סיפור שבו אני חייב, יש פה איזה סיפור דתי גם אי אפשר. גם ניצוי וגם, שוב, יש את האישור קו בין האונס לבעבון, לסדון הזה. אבל זאת אומרת, כאילו שמה שאתה עושה, צריך איזה משהו אחר. נכון, צריך איזושהי דרך אחרת. אני פה אני תוהה, האם באמת מה שיוצא מהפסולת בסוף שבאמת צריך למצוא דרך אחרת יש אותה? או... אין אותה, זה סיפור שאני רוצה למצוא, הוא יוצא באמת שתהיה את המקום הזה שבו יש לי לתורם ומובדים, רוצה לשבוע, ואתה שם.
לא, אם אתה קורא את הפסקה הזאת בנפרד, היא באמת לא אומרת שיש אלטרנטיבה. אני אומר את זה פשוט כי שתי פסקאות אחר כך הוא חוזר לאותם מושגים, ואין על הפסקה לפסקה הזאת באופן מאוד מוזר, ובגלל שזה מה שהוא עושה ברבה פסקאות אחרות, אבל זה... אפשר כמובן תמיד לקרוא שאת נפרד מהקשרו ולהגיד, הנה יוצא לו מתי המבוי סתום ונשאיר אותך שם, סבא? עד אדם, מאפשרות ואז זה יהיה המסר של הפסקה הזאת אם יש איזה מסר, אני לא יודע ולכאורה הוא הציג שאלה, בכל זאת עכשיו זה שאלה בהתחלה מה אתה אומר, אביה?
שאלתי, מה רוצים עם בעלי חיים? כאילו, שאלתי את היצר כמנוגד לטבע וכאילו הכיוונים זה יותר אחרת, אתה תורים את זה, וכאילו הם הולכים לשם, וכיוון זה אין דרך מהאדם לעשות את זה.
כן.
אבל בעלי חיים אולי כן, זה דווקא להגיד זה, וגם בני חיים עדפים, כן?
לא בטוח שהבנתי. לכאורה מה שהוא, אם אני מבין נכון מה שהוא אומר, היצר הוא יכול להיות דרך ארץ, וככה זה אצל בעלי חיים, ואצל האדם הם רובם מפריזים. או מפריזים או פוחתים, הם לא מצליחים כאילו להיות ביישוב העולם. וזה אני חושב מה שמפריד אותם. עכשיו השאלה, אם אני תופס שאדם הוא בכל זאת ברצף עם בעלי החיים, הוא רק צריך להתחיל לכוונן את עצמו. אם זוכרים את הפסקה שבאנו שבוע שעבר על הנהר גיני, שאמור לכאורה אמר, בני אדם הם גם כן, מה שהצרכים הטבעיים שלהם זה מצווה, אלא שהם צריכים יותר לא להפריז וקצת לצרף את התודעה, וכאילו התפוס שבו הוא נראה כבר אותתה, אמרנו זה שיש פה איזה אופציית הפרזה שלכאורה זה בעלי חיים אין אותה. זה נראה לגמרי שהוא מניח כמה, כמה הוא אפילו מקצין את זה, כי הוא לא אומר שזה לא אופציה של הפרזה, אלא זה בהכרח הפרזה. זה כאילו הטבע של האדם הוא לא להיות טבעי, זה לא תלוי בעבודה המוסרית שלו. ואני חושב, הוא ביטל את השאלה המוסרית מההתחלה, כי אמר, יש משהו שלא נמצא ברובד של הבחירה. אז מה זה אומר עליי? שהטבע שלי הוא לא טבעי. כמובן מסוים, אם אני קורא את הפסקה הזו ככה, מה שזה אומר זה שזה ככה, ולא מקליט, זה פשוט לא את המצב. ועכשיו אני צריך לשאול את עצמי, למה רבתא לא כל כך מתעקש לתאר את התמונה ככה? כי אפשר יותר אחרת. ולא, כאילו יש פה פרשנות לא הכרחית של המציאות ושל המקורות שהוא מתעסק איתם, אני חושב. לכן אני נוטה לחשוב שהוא עושה את זה כאיזה סוג של הרמה להנחתה. ולא בכלל, נכון שזה פשוט האופן שבו הוא חווה את המציאות. זה גם נטייה שלו בדברים אחרים, אני חושב, ללכת באופן כזה, לחפש ניגודים ואז לפרק אותם מבפנים. בואו נראה, נמשיך לקוף נ"ז. יש פה, טוב, אני מקווה שנספיק הכל לקוף ע"ג, חשוב שנקוף ע"ג שנגיע אליו, ונ"ז הוא קצת ארוך, אבל אז בואו ננסה לעבור אותו בלי להיתקע בו, כי אנחנו צריכים להגיע לפסקה השלישית. אילו נמצא אדם שומר ברית כל ימיו ותכלית, שלא נתכוון מעולם באותו דבר להגנתו, היה חי לעולם. סתם יש פה הגדרה מעניינת של שמירת הברית, אבל נגיע לזה עוד מעט אולי. כמו שאמרו זל, אם יאמרו לך, אילו לא חטא אדם היה חי לעולם, אמרו לאמרי אליהו. זאת אומרת, מה יגידו לך? אתה קורא את הפרשה ואתה אומר, אדם נגררה עליו מיטה בגלל שהוא חטא. מה, אם אולי היה חוטא באמת לעולם, יכול להיות דבר כזה? אז תגידו, הנה אליהו נביא. לא חטא, וחי לעולם. זה שזה הצליח לו. ואליהו נקרא מלאך הברית, כנודע. זאת אומרת, מה זה אומר, מה כל הסיפור הזה של מוות וחיים קשור לשמירת הברית. ואליהו הוא מלאך הברית, לכן הוא חי לעולם. זאת אומרת, לכאורה יש מצב שזה עובד. חוזר כאילו למושגים של הפסקה הקודמת, אפשר להצליח. אוקיי, עכשיו יש קטע ארוך מסוגריים. מפה עד סוף הפסקה הראשונה זה סוגריים. שסוגריים זה דברים שרצה בקופיף אחרי זה בשולי הדף. ואז הכניסו אותם פנימה. לא יודע אם הוא שם כוכבית, איך ידעו בדיוק איך להכניס את זה, אם היה החלטה של העורך או של זה. בכל מקרה זה מעניין, זה לפעמים דברים שאתה רואה שהוסיף אותם אחרי זה, לפעמים זה כל מיני יחסים משונים. סוגריים כתוב כך. לכן אמרה לו אותה אישה, באת אליי בתשמיש המיטה, כמו כתוב פרק את רבי אליעזר פרק ל"ג. כלומר, עכשיו יש לנו פה אוסף דחוס דחוס של מקורות שמביא אחד אחרי השני, אני רוצה קצת להרחיב את זה בסבלנות. אליהו מגיע לאישה מצרפת, נכון? זה שם משהו, קוראים לכפר צרפת. מגיע לאישה ומתחתנת לה בבית, ועד הבן של המת, הוא מחיה אותו, נכון? שהבן שלה, אני יכול שאני מרבה בתמיד בסיפור של אלישה, נכון? אבל אליהו יש גם סיפור כזה, שהבן של האישה שמתארחת במת, והוא מחזיר אותו לחיים. נכון? לא מתאבל? לא מתאבל. היא אומרת לו משפט כזה, כשהוא מת, היא באה אליו ואומרת לו, מדוע באת אליי להזכיר אבוני? והמדרש פרק רבי אליעזר אומר, באת אליי בתשמיש המיטה, זה מה שהוא אומר. זה דריתום. מה זה אומר? הפסוק אומר, מדוע באת אליי להזכיר אבוני, נכון? אפשר אם יש לכם פה אינטרנט, אתם יכולים לחפש, לראות את הלשון בשלמותה. עכשיו סתם, זה מעניין מצד הפשט ודרש פה, כי הפשט, אני חושב שזה פשט, אני חושב שתמיד דרשים של חז"ל, זה הזוהר, לפחות זה עולה לי בראש כפירוש ידוע כזה, שבאת אליי להזכיר אבוני, זאת אומרת שאם מגיע מישהו צדיק, זה מעורר קטרוג, לאנשים שלידו שהם לא מספיק צדיקים. זה נדמה לי הזוהר מביא איזה בדרשה גדולה על ראש השנה. זאת אומרת שבראש השנה אדם צריך להתבטל בכלל ישראל ולא להבליד את עצמו, לכן לא מזכירים חטאים וכו'. והמדרש לוקח את זה למקום אחר. עכשיו, מה זה קשור לענייננו? ידוע כי כל שקר שאומרים על אדם הוא מה שאותו אדם מיוחד לטובה באותו דבר. זה מעניין, אפשר לעשות את זה ככלי בהקשר של תערוגות בחירות אולי.
הפוך כאילו היה שם.
הפוך, כן, הפוך לחלוטין. כמו שכתוב למשה, כמו שאמרו למשה, מדוע תתנסו, ונאמר, איש משה ענב, כן, זה ממש הפך גמור. ואמרו זל, זאת אומרת, לכאורה מה שהוא אמר עד כאן, זה שאליהו הוא באמת מלאך הברית, והראיה שמאשימים אותו בפגם הברית. אוקיי, עד כאן הוא עדיין שומר על דרכו. עכשיו נתחיל להסתבך. אמרו זל, אותו תינוק שחיה אליהו, משיח בן יוסף. אוקיי? כבר מעניין. משיח בן יוסף זה התינוק של אליהו החיה. מה זה אומר? ידוע כי הוא המתקן אותו דבר. כן, יוסף ורבצלו, וגם לפני זה הוא קשור לשמירת הברית ותיקוני יתר. הוא מתקן אותו דבר ברג עד יוסף, ומיטתו של משיח בן יוסף נקרא והביטו אליי את אשר דקרו כמו שאמרו בסוכה. אם את הגמרא הזאת, בעלה 3, סבדר את משפחות משפחות וזכריה, מה זה ההספד הזה? שתי מחלוקות, שתי אפשרויות, אחד אמר משיח בן יוסף שנהרג, אחד אמר יצר ורע שנהרג. ועל זה הביא שם על המנוע משיח בן יוסף ונהרג, גם הוא תכתיב והביטו אליי את אשר דקרו וסקדו עליו יספד על היחיד. זאת אומרת, משיח בן יוסף נהרג, דקרו אותו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהם מתאבלים על יצר רע שנהרג. אוקיי? התמרה סתומה, עכשיו אנחנו לא מבינים אותה בהקשרה, נבין אותה בהקשר של רבצלו. זאת אומרת, חד אמר יצר רע, כן, יש מיטתו של, חד אמר זה מיטתו של משיח בן יוסף, וחד אמר יצר רע, ושניהם אמת. כי משיח בן יוסף דוקר ליצר רע, ועל ידי שבני ישראל אין נקיים בזה, על ידם מגיע מיטתו, כמו שנדבר במקום אחר. ולכן אמרה, מדוע באת להזכיר אבונו, אבוני צריך להיות נראה לי, והוא החייהו, ואין כאן מקום להזכיר. זה ממש סוג של כתב חידה, רבצלו כאופייני, שאני לא יודע אם אפשר לפענח אותה עד הסוף, אבל מה שאפשר לקלוט מהלופים שהוא עושה כאן. מה הוא רומז? מה אתם אומרים? זה הולך ברצף ממה שאמר במשפט הראשון או שזה משהו אחר? במשפט הראשון אמר לכאורה שמי ששומר ברית כמו אליהו יכול לפנות לעולם, זה עובד. יש אופציה כזאת. מה עולה מהסיפור הזה שהוא הכניס לנו כאן על התינוק? שפת המעל תורה. שברו את הראש עליו קצת. זה משהו, לא הייתי מתקן את זה, אבל אני מרגיש שיש פה משחק ודיבונים שהוא מאוד משמעותי לענייננו, ויושב בדיוק כל הדברים. בואו נסתכל שנייה ברמת המטאפור, נכון? אליהו חי לעולם, משיח בן יוסף מת, צריך להחיות אותו.
וביחד איתו מחיים את היצר
הרע. זה אני לא יודע, אם מחיים את היצר הרע, אבל למה משיח בן יוסף מת? איפה היצר הרע נכנס לסיפור? זאת אומרת, יש לנו את מי שחי לעולם ויש את מי שמת וצריך להחיות אותו. כבר שני מחלונים נפרדים, אחד כמובן יותר מתאים לזקני הנגב. נכון? צריך לעבור דרך המוות כדי לחיות. מו זה יש לנו שאלה של יצר רע. לכאורה אליהו חי לעולם כי הוא אין לו יצר. נכון? משיח בן יוסף מת. משיח בן יוסף גם כן, לכאורה, במסלול הזה, נכון? הוא דוקר ליצר רע, הוא יוסף הצדיק. אבל על זה שבני ישראל נקיים, וזה מגיע מיתתו. זאת אומרת, אולי לך זה עובד, בני ישראל זה לא עובד. ואז אתה בעצמך מת בגלל זה, משיח בן יוסף. נכון? שזה שוב חוזר על פשט הפסוק, מדוע באת להזכיר אלמונים, מה שהזכרתי ששוב אני מתחזק בהחשבה שאולי זה הפשט, שאתה אולי צדיק, אבל אנחנו חוץ לצדיק עצמה, היחס בינו לבין אלה שהם לא צדיקים, הוא יוצר פה קונפליקטים לגביה, ואולי יחס זה גם לגביו, כמו שזה לגבי משיח בן יוסף. זאת אומרת, לתמצת את העניין ברמה שרצה לגזורת פה ואין מקום להאריך גם לנו, לכאורה הוא מדבר בטקסט של הפסקה שיש מסלול של דרישות שעובד אליהו הוא הדמות, ובסוגריים הוא זורק לך את כל הסיפור החלופי הזה שהוא עוד שנייה יגיד אותו יותר במפורש, שבעצם זה לא עובד, וגם כשזה עובד למישהו אחד לאחרים זה לא עובד, וכשלהם לא עובד זה אומר שגם המסלול הזה שלא הוא לא כך מוצלח, כי משיח בן יוסף הוא הממשיך של אליהו. לכאורה זה הפשט של מה שחז"ל אומרים בסדר אליהו הזה, שזה התינוק, שזה מתאים שאליהו יהיה זה שיביא את משיח בן יוסף. מצד שני, משיח בן יוסף זה לא עובד, זה המסלול שנחשב, זה לפחות עכשיו אפשר לתופס לזה, יש הרבה דיונים, אבל אפשר לתופס שמשיח בן יוסף מת, כי המסלול הזה לא עובד, זה מלא פסקאות של זה. זה שמשיח בן יוסף מת, ומשיח דוד מחליף אותו, יגיד את זה עוד שנייה, סימן שהמסלול הזה של פרישות לא עובד, לפחות ברמה הקולקטיבית, גם יש אופציה כזאת, איזשהו בן אדם. בני ישראל לא נקיים בזה, זה המצב הנתון, משהו תיאר את הפסקה הקודמת. כיוון שככה בעצם יש לי מסלול אוטומטיבי, במקום מסלול של לא למות, לא לכתוב אלא למות, יש לי מסלול של למות ולהיוולד מחדש, ולחזור לחיים. הרבה יותר פרקטי, נכון. זאת אומרת, תנסה לא למות ולא יעזור לך, תנסה להתמקד ולחזור לתחייה, נכון? זה מה שבסוף משיח בן יוסף מרמן אותנו. זה לא עובד, או אולי זה מה שאומר, שמשיח בן דוד הוא הסיפור, נכון? כי זה הסיפור של משיח בן דוד, שהוא חוזר בתשובה. זה בקצרה הוא זורק את זה פה בהערה לכאורה על החלק שעדיין לא אמר את זה בתוך הטקסט. עכשיו הוא יגיד את זה בתוך הטקסט, כאילו הוא חל. אישה אמת בית יושן נחש, ראינו את זה כבר שבוע שעבר, נכון? לפני שבועיים פה. נקרא נחש בכתוב, רצה לומר, שרק דבר זה היה בו שורש נחש, כמו שאמרו זה על הלב, על פסוק, זה אמרו, חוללתי, כל זה ראינו. נקרא גם כן בישעיה, משורש נחש יצא צפה על המשיח. זאת אומרת, גם המשיח שייך לסיפור הזה של שורש נחש, חיים. לבן דוד יהיה גם כן משורש זה, והוא יזכה לחיים דייקה, או נקרא זה ככה, הוא יזכה לחיים דייקה, ולא משיח בן יוסף. כי רק על ידי תיקון התלכוד יהיה החיים, על דרך שאמרו, מה יעשה אדם ויחיה ימית עצמו. כידוע, עכשיו זה מתחיל להסתבר את זה. לאילנה דמותה נקרא הארץ העליונה, כמו שכתוב בזוהר, כן, ספירת המלכות, מנושאים אחרים, ותיקונה לחברה בבעלה. על ידי זה נעשה מאילנה דמות, אילנה דחי, ולא בעניין אחר. ועל ידי זה שנייה נתעכב על הדיון הזה, כי זה באמת לחשוב על זה, מתחבר מאוד למה שאמרנו בהתחלה. על ידי קלקול הברית מגיע הקלקול בזה, כן, כלומר בהפרדת המלכות, כנודע בטעם השם תלכה, ולכך אין מועיל תשובה. אני כמו שכתוב, ומכופר אעבור הזה לכם אנטם נתון, בג' חיוקי תורה, כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש, ואתם דברים מטה, עוד שנייה נקרא את זה, לשמירת הברית נקרא קידוש השם מסתה, לספר שקידש שם שמיים, דרך שנה לסוגריים, ובדברי תורה נדרש מכלל אין לה. שוב, קטע בחוץ, נפתח פה לאט לאט. בואו שנייה תחזרו באחור, נעשה כאילו לקרוא לאט לאט מה הוא אומר. את החלק הראשון אני חושב יחסית מובן, נכון? הוא בעצם אומר את מה שפענחנו מתוך הסוגריים. אי אפשר ללכת במסלול של משיח ויוסף, במסלול של משיח בלדיד זה לעשות תיקון לקלקול. והחיים מגיעים דווקא דרך המעבר, דרך הקלקול, ואי אפשר להגיע לחיים בלי לעבור את זה. הדימוי שהוא מביא לזה הראשון, זה אילנה דמוטה ואילנה דחי, זה מונחים של הזוהר שם, נדמה שזה תיקוני זוהר, אבל אולי אני טועה. שזה כמובן עץ החיים ועץ הדעת טוב רע, נכון שמכונה שם עץ המוות. ובניגוד למה שתיארנו על המסלול נגיד של הרב דב דרקוביץ' ואחרים, ההנחה של הזוהר שם זה שאתה לא יכול להיפטר מעץ המוות ולאכול בעץ החיים, אתה חייב לחבר אותם ביחד. עוד דביש למצא הדין, זאת אומרת, זה אני חושב בסכמה הזה בסוף הבסיס של זה לקשם עליו, וזה באמת חשיבה על דהורית מאוד, מי שמכיר את הרב פרומן, זה הרבה דברים שעובד איתם, נכון? נגיד, אתה לא יכול לפצל, אתה חייב להפליל את הצד שמאל, את הצד ימין וכו'. זאת אומרת, האינטואיציה שיש כאן בפנים, אתה לא, אין דיכוטומיה, אלא חייב להיות איזשהו עיגוד של הניגוד. מה שנוסף פה לסיפור, שרצה לך אומר, אילנה דמוטה זה הארץ העליונה, זאת אומרת, בסכמה של הספירות, התרצופים, משום מה, האישה מזוהה עם אחד של המוות דווקא. כן, זה ספירת המלכות, זה הצד הנשי בזוגיות, היא אילנה דמוטה, אתה חייב לחבר אותה לאילנה דחי. לא נדון כרגע בהשלכות הפמיניסטיות של זה, שזה כתיבה מי שרוצה, צריך לחברה בבעלה, וזה הדרך היחידה שזה יעבוד. אוקיי, עכשיו מה אתה לא קופץ מזה? הוא אומר, אם ככה, מה זה אומר לנתק את אילנה דמוטה מאילנה דחי? או נגיד, למה אילנה דמוטה, הוא נקרא אילנה דמוטה בגלל שהוא מנותק? מה, איפה אני קורא הניתוק הזה? ואותה דבר יותר. וכל הברית מגיע לטיפול הזה, כי השם תלחה, זאת אומרת, מה שאתה עושה בארץ, קורה בעולמות האלולים. אם אתה לא מקיים זיווג זוגי, ממילא הוא נתק אילנה דמוטה מאילנה דחי, והופך להיות אילנה דמוטה בגלל שהוא מנותק. אוקיי? זאת אומרת, זה החיבור של המושגים האלה. וכך אין מועיל תשובה. כמו שאומר הזוהר, זה זוהר שעבדה לו מתקשקש איתו הרבה.
ולמה זה מוות כאילו
הגבר נשאר
לבד?
כן. זה מוות של מישהו. זה מוות של כתופעה בכלל בעולם. מלאים את השם זה להגיד שאתה זה היום אתה רק שורה למוות בגלל שאין פה שיבור ואין השם אמר אני חושב אתה להגיד זה מגליר אותך וזה דיבור פשוט בתוך ההקשר שלו זה אולי טיפה יותר מוקם כמו ניתה שנייה עוד שעה רק נראה להגיד את המושגים שאומרו בפסקה במשפטים האחרונים שהוא שולף את האין מועיל תשובה אז הוא למרות שזה אמירה זוהרית הוא מחפש לזה בסיס חזלי אבל זה שהוא מוצא בחזל זה החילוקי כפרה של רבי ישמעאל שהאחרון שבהם הבאתי את זה פה למטה, מי שיש חילול השם בידו, אין לו כוח ותשובה לתלות, ולא ביום כיפורים לחפר, ולא ביצורים למרק, אלא כולם תולים במיטה ממרקת. שנאמר, ונגלה מכופר האבון הזה לכם עד שהם מיטוי. סתם, זה מעניין, מה נוצא לכופר? הגמרא, הזוהר אומר שלא מועיל תשובה. אני רוצה לו כאילו אומר, רגע, החשיבה החזרית, איפה שמשהו תשובה לא מועילה לו, יש חילול השם, וזה כתוב שניתן לחפר. זאת אומרת, אין פה תשובה במובן הרגיל, כמו שזה מהלך הראשון בפסקה הראשונה שראינו, אין פה תיקון ברמה המוסרית, תעשה טובה, תעשה רע. יש פה תיקון שחייב לעבור דרך איזשהו סוג של מוות. זה מה שלכאורה רבי ישמעאל אומר. ואז הוא עושה פה דרוש חטוף קצת על זה של למה זה נקרא קידוש השם, מה הקשר בין חילול השם לבין זמן הברית. שמירת הברית נקרא קידוש השם, כי יוסף גדול על שגידי שם שמיים. ובסוגריים הוא אומר ששם שמיים זה עוד ה' אחרונה שהיא מספה לשם של יוסף, מפסוק גדול ביוסף שמו וכו', מסיר עצמו לשם, כן, מסירת נפש קשור גם למסירת המלכות, זה בסוגריים. דברי התורה נכלל נכלל הן לב, זאת אומרת אם חילול השם מחייב מיתה, סליחה, אם קידוש השם, איך לפרש את זה? מירת הברית נקרא קידוש השם, אז אתה אומר לי את חילול השם, זה נראה לי עבור שהוא עושה. כל מה שיצא לנו מכל הסיפור, זה שחילול השם זה הפרדה של אילנה דמוטה מאילנה דחי, שאתגר הברית זה הפרדה הזו, והתיקון היחיד שיש לה זה לעבור דרך המסלול של המיטה. מה שרוצים להופיע, או מה שלא רוצים להופיע, או מה שנוכחנו. נכון, אז מה יצא לנו מכל הסיפור? זה שנייה נסכם, אנחנו קצת רצים על זה. הוא התחיל לי להגיד שאם אדם שומר הברית, הוא יחיה. שזה לכאורה מסיב, זה איזשהו יעד. אמרתי כמו אליהו הנביא, מה אתה מקטר? אמרתי, מה זה האמירה הזאת? אם יאמר לך אדם, למה הוא אומר את זה? כי הוא אומר, עבדו עליך, הרי כולם מתים בסוף. מה אתה אומר לי שזה עניין של חטא ועונש? זה לא חטא ועונש, זה בטבע העולם, אנשים מתים, נכון? ואז הוא צריך אומר, לא נכון, אבל מדרש אומר, הנה, זה יכול לעבוד, לא התאמצת מספיק. שזה אנשים ממש תמונת מראה של הדיון כמו שראינו קודם. זאת אומרת, יש פה פגם הבריא בעולם, והאם אני אומר, אם תשמור אותי, תיזהר מספיק, תוכל להצליח. תאבק מספיק חזק, תנצח. זה לקורא משהו למעשה בטקסט הזה. ועד כדי שבשבתים עליו לאנלוגיה, נכון? זה שאנשים מתים, האם זה מתים בעולם או שזה פגם? וכן, האם הטבע, כמו שהרב קוק לכאורה כותב, שהמוות הוא שקר או אשליה, נכון? אם היית, כן, כאילו יש איזו אופציה של חיים יצחים, תלך למסלול הנכון, תגיע. וחלק מהמסלול הזה זה גם לא להיות בפגם הברית, ובאנלוגיה של הצדוק אומר שהמוות קשור לפגם הברית. נכון? ואז כל מי שאר הפסקה, מה שהוא בעצם אומר זה שזה לא עובד. אולי ליחידי סגולי הזוורד, לעשות זה לא מעניין של סלוק, מעניין אותה המקום שבו זה לא עובד, זה המקום שבו משיח ונוסף הוא לא המסור שעכשיו נוצח, בו לא רק המסור שמשיח ונביד, והאיפים של משיח ונביד פה, זה שהוא אחרי הפגם מצליח כך שהוא יתחדש. שוב, נגיד החוליה שראינו שלא הייתה בפסקה הקודמת, שפה כאן יש איזשהו מסור חרופי ואיפיונים ואישמיים כאלה. נכון, זאת אומרת, יש פגם הברית, יש ניתוק שאילנה דמותה, והתיקון זה לחבר אותה בחזרה. מה זה אומר, הוא לא רואה פה עדיין מספיק, אבל כן אני חושב נתן לי פיון מאוד חזק, וזה שהמסלול לא יכול להיות מסלול של תבחר לטוב על תבחר רע, הוא קיים לתת איזשהו דרך של עבודה עם הרע. כמה לפחות אני מבין. עוד שנייה בגיל הזה היום של בשורות של לא קרה. זה כאילו ברמת הסיפור הגדול של העולם, נכון? משיח ונביא וכו', זה כאילו בכל הרמות. ההנחה היא שזה ככה. שלא היה אליהו הנביא הם אלה שינסחו בסוף. המשיח הוא יהיה משיח בין דוד. דוד שמעו מה יעשה אדם ויחיה עם מית עצמו. בואו נקרא טיפה רגע להשלים את התמונה. זה שוב ההיצע. כן, תראו את השורות האחרונות שלא קראנו. ההיצע לזה, שימסור נפשו למיטה ולא רמייה. כן, מה ההיצע? סתם... ברמת הבנת הריקה, מה זאת אומרת ההצעה? ההצעה למה? מה שאני צריך הצעה?
לא מצעה יהיה לתיקון, אתה למות בלמות.
כן, יפה, זאת אומרת למות אני לא רוצה, עוד לא כרגע, מה יש לך איזה טיפ בשבילי? אז כן, נמסור נפשו למיטה בלא רמייה, עיין שם, היינו זה בזור. כמו שכתוב בתענית, מקרא בדניאל, לקבלת הלב באמת, הזה כמעשה. זאת אומרת, אם אני באמת אקבל על עצמי, זה כאילו עשיתי את זה. ועל ידי זה זוכה לחיים. זאת אומרת, אפשר איכשהו לעשות בחינת מיטה, זאת אומרת, זו שאלה של הפירוש הזה למיט עצמו. מיט עצמו ממש, איזושהי בחינה, אבל עדיין זה נמצא על הרצף. תראו את ההסתגלות בסוגריים, זה מעניין. אז צריך להיות באמת. כי אם נחשוב על ידי זה לזכות בחיים, זה לא באמת, כן, נמצוא, זה מה שחשבתי. אז עד הרבה סכנה, כמו שכתוב שם בזוהר. היינו כמו שכתוב, אל יפתחתי ולסתם. כמו שכתוב שם לגבי משה. כן, הרי משה אמר, מכן ילם מצבחה, ובסוף זה יתקיים קצת. היינו לפי ששם משה לא ראתה באמת, כן, שהרי ביקש עד הרבה שיהיה טובת ישראל, כן, הוא אומר, אם לא וכן, הוא בעצם רוצה שאני אגיד, לא, לא, אז הוא ככה, אז לא, אבל הוא לא התכוון באמת להגיד שהוא מוכן לקבל את זה, ולכן הוא חטף. אם אתה מוכן לקבל את זה גם בלי להרוויח, זה יעבוד. אם אתה עושה את זה בשביל להרוויח, אוי ואבוי. בקיצור, אני לא יודע אם זה יצא כל כך טובה. אבל לכאורה, אני אומר, סתם, מתחת ההקשר, כי בסדר, הוא מדבר, אני חושב, גם ברמה הפרקטית לחלוטין, וגם ברמה המטאפורית. זאת אומרת, יש לו איזשהו דיבור מטאפורי גדול על ההיסטוריה של העולם על משיח ודוד, שהתיקון עובד דרך איזשהו פגם לתיקון. ויש לו גם ממש אמירה פרקטית לבן אדם, שקודם של דתיגה הצדיק, הם נעות כל הזמן בין הדיון התיאורטי, הרוחני, על מה זה גם אומרים, וגם הדיון של איך מחפשים כל מיני טיפים ועצות מעשיות למיניהם, מאוד מעשיות, אבל די פרקטיות, כאילו מכוונות לבן אדם ספציפי. רבן אדם ספציפי, זאת אומרת, זה לא העניין הזה חמה וזה לא רק דיבור תיאורטי, זה גם דיבור כפשוטו ממש. א', חמה וזה חפר, אולי זה יכול לספק איזושהי נחמה. וב', אפשר לנסות לעשות איזשהו סוג של דמיון מודרך. עכשיו, אני חושב, במקומות אחרים, הוא ישתמש בדימוי הזה של ימית עצמו, בפסקה הבאה, האמת, לא, אבל לא רק שם, עוד הרבה מקומות, הוא ישתמש בדימוי הזה של ימית עצמו בכל מיני דרכים. זאת אומרת, הוא לוקח את זה כסוג של מתווה עבודה, ואז הוא מחפש איפה אפשר לעשות את זה. איפה, זאת אומרת, ככה זה אמור לעבוד. אני לומד מהסיפור הזה של משיח ונביא, או מזקני הנגב, או לא יודע, מהמקור ללימוד, שככה אמורים לעשות, לכן אני צריך לנסות לעבוד
כאילו נגיד שזה סכמטית, לעבוד דרך הניגול, דרך הצד השלילי, דרך העונש, לא נצליח להתחמק ממנו ולהימנע ממנו, כי זה כנראה לא יעבוד, וזה כבר מוכר מדי לשלילי. זה אגב, כאילו, דבר כזה, דבר כזה, כעניין של לחיות בדיעבד. אז אני צריך עכשיו למצוא איזה סובימציה, והוא מסוים של פרויד, דרך לעבוד עם היצר, לרומם אותו למקום אחר, להניח, לקחת את האנרגיה הבעייתית הזאת ולהכניס אותה לתורה, לעבודת השם. הם גם תקנות שראינו לפני שבועיים כבר, זה שהם מקום של אדם של אדם שאני נמצא המעלה שלו, נכון? זה כאילו מבנה ששאר בין כל מיני אנרגיות, בואו נקבל את האנרגיות הכי דרמטיות. וגם בכלל, זו מחשבה כאילו לחיים, מה זאת אומרת, כן, בסוף נחזור שנייה על הפשט של תקני הנגד. מה זה מה שאדם צריך להעמיד את עצמו, אם הוא רוצה לחיות צריך להעמיד את עצמו. כאילו צריך להפות מהמאבק, נכון? לקבל למוות כחלק מהחיים, ואז הוא תוכל לחיות. וגם הוא חלק את הנצח. אבל כן, מה שאתה בכלל עושה כאן, הוא אומר, הסיפור הזה של המיטה, אפשר להכניס אותו לעבור יותר תודעתית. קבל את הדין. מה אתם אומרים? שימשי? זה מניח את הלהבות? זה מקצין? אני לא שואל שאלה אישית, באופן כללי אני אומר לגבי הדיון הזה כאן. כן, לא רואה מה של ספר סיוע, לא בקטע כזה גם, כאילו...
לא, בסוף הדיונים האלה הם תמיד חושפים איזשהו מקום אישי, כי הדורות שאתה נתפס אליהם, היחס אליהם, הם בסוף ביטוי של המקום שאתה נמצא בו, אבל אני לא חושב שזה בהכרח אומר שהלימוד זה כאילו לא עובד על זה. אתה רוצה ללמוד תורה, זה חלק ממה שזה מעניין, אני חושב שזה גם סוג של דימוי ממה שאני רוצה לקדדר, זה תורה שנוגעת במקומות האלה, זה חלק מהעניין. מגיעים לאנשהו, אני מבין את הקושי לדבר אולי במקום הזה, אולי לא. קב"ג, טוב מתחיל יותר אופטימי מהרגע הראשון. על ידי לימוד תורה ביגיעה, נתקן המון ועושה זר לבטלה. פה גם ההתחלה ממשהו פרקטי. אבל בסוף זה לפלא הפרקטי בגלל אותו, זה כאילו הפותרת, ועכשיו זה יסביר למה זה ככה. כי אמור גל בנידה עד לחייב מיטה. בוודאי, כל דברי חכמים, לרחם על הבריאות ולהמשיך טובה וחיים לעולם. כן, למה הם כתבו דבר כזה? זה טוב, מחשבה, איך הוא קורא טקסט? כאילו, הם לא אמרו את זה כי זה האמת. הם אמרו את זה, הם עשו משהו באמירה הזאת. למה להגיד? כוונתם, במקום שאמרו חיוב עונש על האדם, היינו שבו עונש זה מתחפר. וכתוב לסיים לי מחייב ומתעבד דין למיטתם כפרתם. כי ראו שקשה למצוא כפרה. כמו באבון דרך מנה איתן, כן, זה לגבי כל מיטות בנים. מצאו לו מקרה מהתורה שמחייב עונש כך. ויאמור זה מגיע שם איך חושב על חזל, נכון? הם פשוט מסעו פסוק, זה בחיי הביטות בבי, אני מכיר את זה. אנחנו לא נבוא לתורה שבלטר, אני חושב שגם דבר ששאר לעשות אותו נושא ברמצע לו, אולי בקיץ. מצאו לו מקרה מהתורה שמחייב עונש כך, ממילא על כוחך שבעונש זה מתכפר, כי אם כן, למה יענש? אם לא כן. כן, כאן הודע שהעונש הוא כדי להתכפר. זאת אומרת, חזל ממציאים העונש, הם יצרים כפרה, כאילו הם כופים על הקדוש ברוך הוא לכפר לאדם הזה, שהם נענישו אותו. וכך תאמין נגזר על האדם בשביל אותה זר לבטלה, שלא יהיה לו בנים, וכיוצא, שהוא מהפעת דברים שנקראו מיטה יותר כמה דעבודה זרה. אוקיי, אז זה נכון עדיין ברמת הדיון הפרקטית. זאת אומרת, הוא עדיין יסביר אגב למה לימוד תורה, אבל הוא אמר, העניין הזה שלא של מוות הוא כפרה. אוקיי, ויש כבר מתחיל לחפש את הבחינות מוות, אוקיי? יש לו אלו בנים, גם לא יודע מה. למה דברי תורה? על ידי דברי תורה שממית עצמו על דברי תורה, דרך שממית עצמו, כן, או ביגיעה, שזה הפירוש לכאורה של ממית עצמו שהוא אמר קודם, שזה נקרא גם כן מיטה. בדרשת חז"ל, הפסוק אדם כימות באוהל. כן, זה המקור של ממית עצמו על דברי תורה. ואז נתכפר לו בזה גם כן דוגמת מיטה. ולכן אמרו, מה יעשה אדם ויחיה? ימית עצמו. שוב זה חוזר, נכון? לדברי תורה, עד כאן כאילו הוא הסביר את זה נחשב פרקטית מכאן, הוא מתחיל לאופס. למה זה ככה? דברי תורה נקרא עץ החיים, כמו שאמרו זל. ומיטה נקרא דרך ארץ. כמו שנאמר, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. ולכך מיטה הוא דרך להגיע לחיי עולם. שדרך ארץ הוא דרך עץ החיים, כמו שהגדר לאל. וכן מי שממיד עצמו על דברי תורה, זהו הדרך לעת החיים, דיינו דברי תורה, הוא מתקן בזה מה שפגם בדרך ארץ. זה הכתב חידה של הפסקה הזאת, עכשיו צריך לשבור את הראש מה הוא עושה פה. רק השורות האלה בסוף, מספיקות, בענייננו. מה הוא עושה כאן עם הממ רצות? נקרא את זה שוב רגע ונסות להבין, וגם לא בהשוואה למה שהוא אמר את זה בקוף כף א'. משהו יגיע בה. כמה זה סדר? מה הוא אמר קודם? נעצור שנייה נעשה סדר. קודם הוא אמר שדרך ארץ יהיה דרך להגיע לעת החיים, זה לכאורה הבסיס שהוא חוזר אליו, וקודם הוא אמר שדרך ארץ זה להיות ביישוב העולם. נכון? ומי שלא יצא מיישוב העולם, הוא יגיע לעת החיים שזה התורה. זה לא אחרי נושאים קבלה. מה הוא אומר כאן?
הוא אומר פה שהתורה היא...
התורה היא עת החיים לכאורה עדיין, מטמטם את ההבדלים.
זה רואה התורה היא מיטה.
רגע, שנייה, התורה היא קודם כל אומר שדברי תורה נקרא את החיים. זה סתם בנכון מה שאתה אומר, כי יש פה איזה כפילות. אבל אז הוא אומר, מיטה נקרא דרך ארץ, כמו שנאמר, אנוכי הולך בדרך כל הארץ. שנאמר, כאן חשדתי. זאת אומרת, רגע, קודם המיטה הייתה עונש למי שנכשל בדרך ארץ, ועכשיו הוא אומר, לא, בעצם דרך ארץ זה לא מות. כי זה מה שאנשים עושים, כן, כאילו דרך ארץ, אנשים עושים בדרך כל הארץ. וזה דו שם לא מופרח, זה גם הרמת האטימולוגיה של הביטוי, זה נראה לי שזה גם החזל, זה אחרת אם זה יותר מופיע גם בהקשר של מיטה. זאת אומרת, זה לא נראה שהוא ימציא תלים כזה. וגם הוא שברמת הפסוק, דרך כל הארץ. כאילו, בסדר, מה אתה רוצה? זה חוזר כאילו, במובן הזה, זה בדיוק ההפך עם מה שהוא אמר בפסקה שלמדנו קודם, האם המיטה היא עונש, או שהמיטה זה נורמטיבי, כאילו, מה אתה רוצה? אם יש. אני אוכל ללך בדרך כל הארץ. נכון? ואז מה יוצא אם אני קורא את הפסוק הזה ככה, את המדרש הזה ככה? מיטה הוא דרך להגיע לחיי עולם. כן, זאת אומרת, תורה כנראה נמצאת בעולם הבא, אחרי המוות, לחיי עולם. וצריך לעבור את המוות כדי להגיע אליה. נכון? דרך ארץ הוא דרך עץ החיים, כמו שנתבאר. ואז מי שממית עצמו דברי תורה, זהו הדרך לעץ החיים, שהוא דברי תורה. הוא מתקן בזה מה שפגם בדרך ארץ. מה יצא לנו? לכאורה הוא מודע לזה אנשים שהוא עושה פה פירוש אחר, כי הוא מזכיר את הפירוש הקודם. אבל הוא כאילו מציב אותם אחד ליד השני. מה יצא מהצבא הזאת? יש פה כאילו איזה חוליה חסרה, נראה לי שאם אני מכניס אותה אז זה מסתדר. אם אני אקרא את דרך כל הארץ כסוג של עונש, ולא כנורמטיבי, זה שזה לא במקרה ואומר את זה. אם הייתי כאילו מציב את שתי הפירושים האלה אחד לשני, אז הייתי אומר בעצם כך. אם היית בדרך ארץ ממש, היית חי לעולם כמו אליה. ואז היית מגיע לעת החיים במסלול הישר. כיוון שאתה לא בדרך ארץ, כי זה דרכם של האדם לא להיות בדרך ארץ, ממילא הם גם מתים. ואז הם הגיעו, אחרי שהמיטה תספר עליהם וכל זה, לתורה, לקיום השלם, לעת החיים וכו'. אחרי שאמרנו את כל זה, אני חושב, אתה מצדק אומר, אם ככה, אני יכול כבר למות בחיים. להפנים את המוות לתוך החיים, ואז אני אגיע לדרך אחרת בלי למות. ואני מתקן בזה מה שפגמתי בדרך אחרת, כי כל הסיפור הזה שצריך למות כדי להגיע לעת החיים, בגלל שפגמתי בדרך אחרת. וכאילו יש פה שלושה מסודים. המסוד המסודר, הישיר, שיות הדרך להגיע לעת החיים, לא עבד. כיוון שזה לא עבד, קיבלתי את המסלול הדרך שאני צריך למות. אם ככה, אני יכול לנסות לקצר תהליכים, למסור עוד, כן, למיד עצמי על דברי תורה, ואז אני אגיע לדרך אחרת. עכשיו, מה שמעים פה, מה שמעת, שהתורה נמצאת פה בשני שלבים. גם הדבר שאני ממיד את עצמי עליה, וגם הדבר שאליו אני מגיע. מיני ובי. אני חושב, בגלל שאני מפנים את המוות לתוך התורה, אז אני רוצה להגיע לתורה בלי למות. מילא אני צריך לשאול, האם התורה שאני מגיע אליה ככה, זאת התורה שהייתי מגיע אליה? אם לא הייתי פוגם, זה התורה של עץ החיים, זה תורה אחרת, יש פה מין דימויים כאלה. מה?
מה ניסית להגיד בתורה?
כן.
איך זה פותר את הבעיה? אמרנו, דיברנו על הלכודי הזה, כאילו, בדיוק מה זה אופציה.
כי באיזה מובן זה אופציה?
מה קורה? אני הולך על דברי תורה, ואז.
השאלה היא לכם, מה בדיוק הייתה הבעיה? נכון? כאילו בעצם, מה... יש כאילו את הבעיה ברמה הפרקטית, נכון שהוא בסוף מדבר לאדם שרוצה תיקון לחטאים שלו, והוא אומר לו, זה מתקן. זה הוא אומר, כאילו בסקות האלה כל מיני תפילות. זה דיבור פרקטי שממש דיבור של תיקוני תשובה כזה, תעשה ככה ותדע שאתה בסדר. אבל בסוף הוא רוצה להסביר למה זה עובד, ולמה זה עובד, אני חושב גם מנסח בעצם מה הייתה הבעיה מלכתחילה. מה בעצם הפריע לי בסיפור הזה, ומה הפריע לי להגיד שאני אגיע לעץ החיים אחרי שאני אמות, כן, מה העניין, נכון? הרי הדיבור פה בסוף הוא לא יציל אותך ממיטה, אני חושב שהוא מביא פה עצה לחיות לעולם. כן, הוא רוצה לחיות ימית עצמו, אז ימית עצמו, ואז הוא לא ימות. זה לא הרבה, שהוא לא מבטיח את זה. נכון? בסוף אני מבין שמה שהוא עושה כשהוא עובר למישור הזה, זה לא אמירה פרקטית של איך להתחמק ממיטה. ובסוף אני חושב היעד שמעניין אותו, זה איך אני מגיע לתורה. כי זו הייתה השאלה של קוף כף א' נשאר תלוי, והקוף בבית אגב מעניין, לא חשוב לכאורה. אבל נשאר בשאלה שכך זה יכול להיות שאני לא יכול להגיע לתורה כי אני לא בדרך אחרת, כי אני לא יכול ללכת ממסלול לטהור. זאת אומרת, יש איזה מסלול שאומר שתהיה בן אדם ואז תהיה יהודי, תקבל תורה. תעבור כאילו את השלום הבא, המסלול הזה לא מצליח, אז איך אני יכול בכל זאת ללמוד תורה? ואולי אני חושב הבעיה שבסוף מביאה את הצד הזה. במקומות אחרים הוא מנסח את זה בדרכים אחרות, אם אתם מכירים, יש פסקה שמצאתים הרבה שמדבר על המעפילים. על הרשע, מה אלוהים עליך לספר חוקה, אם מישהו עובר על אפילו דבר של דברי סופרים נקרא רשע, לכן אי אפשר ללמוד תורה, איך אני יכול ללמוד תורה אם הוא רשע? כאילו יש את התודעה הזאת שהתורה היא לא בעצם מתאימה לי, כי אני דרק, מה אני אעשה? ויש איזו תורה אמיתית. אולי אחרי שאני אמות אני אוכל להגיע אליה, לא חלק מהעולם הזה, אז מה שרוצה לחפש את השם בסופו של דבר, זה איך אני יכול להגיע לתורה בעולם הזה למרות שאני דרק. תזכרו את הפסקה שראינו לפני שבועיים, על הפחד בדברי תורה, נכון? לפני שבועיים. שהוא אמר, גם כן, זה ממש אותו מהלך, נכון? הוא אמר על לשמה ולא לשמה, נכון? צריך ללמוד תורה לשמה, אבל אוהב עובד לשמוד שלא לשמה, אבל מה אני חושב שאני לא יכול ללמוד לשמה, לפחות לא תמיד, צריך לקבל על עצמי את הסכנה וללמוד שלא לשמה. אני חושב אותו מבנה שם תרקן, יש את זה תורה טהורה, אני לא מצליח להגיע אליה, אז אני צריך לקבל את התורה לא טהורה. זה בדיוק שמשלם במקום אחר. זה בסוף אני חושב יעד שמעניין אותו. ולכן מה שמשהו מייצר זה סוג של פנומנולוגיה של תורה אחרת שהיא לא מגיעה אחרי דרך ארץ, אלא היא מפנימה בתוכה את המסלול הזה, ואם נתון מקוצר, אני מכניס את הקשל לתוך הלימוד תורה. עכשיו פה זה בסוף סוגסדוק הוא לא תורם הרבה, נותן כאילו דימוי כזה, מה זה נקרא להביא את עצמו לדברי תורה, למה הדבר הזה קשור, איזה סוג של מוות זה, באיזה אופן זה מפנים את המסלול הזה של מוות ככפרה, איך התורה נראית כשהיא נראית כזאת. סמה, למה אנחנו לא אוהבים את הביצוי הזה, ממית עצמו דברי תורה? זה הרי ממש כאילו חוזר קצת לדמיון של גלותי, תורת ארץ ישראל, נכון? כאילו, מה זאת אומרת? בית מדרש זה מקום חיוני. למה? מישהו פה חושב להמית עצמו דברי תורה? יש לכם משהו לעשות עם הממר הזה? זה לא שאני אגיד כאלו, סתם ככה, כבחורי ישיבה. אפילו אם הייתם רוצים ללמוד ביגיעה, לא נראה לי שהייתם רואים שזה להמית עצמו, לא? כן? לא?
יכול
להמיד? מה זה אומר אתכם? אתה להעמיד את עצמך?
יש
תשובה שמגיעה
קצת
מהחיים
עצמם. לא הבנתי.
כאילו,
הניתוק המוחלט מהחיים זה למות
בזה. זאת אומרת, למות וישיבה במובן הזה זה הניתוק מהחיים? למה נראית אקסטאזה? איפה האקסטאזה לסיפור הזה?
כי זה... קצת במובן של יציאה, כאילו, במובן של, של כאילו איזה התעלות, איזה כניסה למשהו אחר בצורה שהיא, לא, זה מה שנסיים בחיים, כן, אבל זה מה שאני יכול לבדוק אותו כפה רוחני.
כי זה דימוי שקיים, זאת אומרת, זה לא מה שאני עושה כרגע, אבל הוא קיים. שאלה, זה נתפסתי למילה אקסטאזה, כי זאת המילה אקסטאזה היא לא רק יציאה, עם כל הכבוד לאטימולוגיה, היא גם איזושהי אנרגיה שנוצרת מהמקום הזה.
נכון,
זה חלק כמו שמוצרת
אותם.
כן.
זה כמו להגיד, תתאבד על משהו,
תתמצר לגמרי. תתאבד על משהו, כן, זה גם ביטוי שאפשר לצאת, מתי אתה משתמש, תתאבד על משהו. עכשיו, מה זה אמרתי תתאבד על משהו? עכשיו, בדרך כלל זה מציין איזה סוג של השקעת מאמץ במידה מרובה. אני חושב שאתה רוצה כאילו לקחת את זה קצת יותר ברצינות, כי הוא תופס שכשאתה מתאבד על משהו, אז האופן שבו אתה חובר אותו אחרי זה, הוא לא רק השקעת בו יותר. לכן כאילו יגיעה, זה רק דימוי חלש למה שהוא מתאר. מה שנראה לי בסוף, אם אני קורא זה לא בפסקה הקודמת שלנו, הוא מתאר, כשאתה מת על משהו, אתה כאילו נולד בו מחדש, בשלב אחר, כאילו דילגת פה לזה שלב. יש כאילו את האופקים שהיו לך בעולם שלך, יש כמה אופקים שנחתמו בפניך. אם אתה תעשה את הטוויסט הזה, אני גם נכנסתי למילה קצת, אבל כאילו יוצא מהצד השני. הכנסת פה איזושהי אנרגיה שהיא לא אנרגיה מהעולם הזה, אנרגיה סותרת העולם הזה, אנרגיה שבדרך כלל אם היית הולך אליה, כן, זאת אומרת, תתאבד על משהו, אתה כאילו קצת כמו הרמרה הזאת של ימית עצמו. באמת? כאילו, האם הייתי מתאבד באמת? זה לא קורה כלום. השאלה האם פירוש שלי לימית עצמו הוא בעצם מחליף זה למשהו אחר. או שהוא באמת מחזיק את האנרגיה הזאת שנמצאת בדבר הזה, גם אם באיזשהו מיקרופסמוס, שזה אני חושב מה שרוצה לקבל בשתי פסקאות האלה. אם אני יכול לעבוד עם האנרגיה שמיטה, בלי שאני אעבד הכל, אז אתה אומר לי, לא, זה בשביל אתה חי, כל עוד אתה חי, אין את זה, כאילו, כן, בדרך כל הארץ כזה סוג של קיום אנושי, יש לו גבולות, הוא מגיע בסוף לגבול שלו, באמת, זה בסדר, לא מספק, הוא אומר, אם התורה האמיתית נמצאת מעבר לגבולות של הקיום האנושי, אז האם אני יכול להכניס אותה מעבר לתוך העולם הזה? אם אני יכול ללמוד תורה באופן שהוא חוצה את הגבול הזה. ועדיין כאילו להכניס את המעבר לתוך הלימון תורה. ואז ימית עצמו לא יהיה מטאפורה, אלא הוא יהיה מטאפורה שמכניסה את האנרגיה של הדבר האמיתי. שוב, הוא לא אומר את זה כמעט כלום, אבל אני מרגיש שאם אני נעשה כאילו יותר את הסכמה של מה שאומר, אז זה מה שאני נעשה להשיג. אם אני יכול להכניס את המעבר של אחרי החיים לתוך החיים עצמם. שיהיה פה איזו אנרגיה שתהיה ברצף, איזו חוויית קצה כזאת. בואו ניקח שנייה את הפסקה האחרונה ואז ננסה לסכם, כי אנחנו באמת מדברים פה ממעלה ואני מקווה שלשומעים בלי ניתן לזה קצת יותר בשר. אבל אנחנו עומדים פה על ההבחנות היסודיות. תראו מה שאומר פה, זה שוב סוגריים שהוא מוסיף. זה גם כן מחדד את העניין. אמרו זה על טוב תורה עם דרך ארץ וברכות הנהג והמנהג דרך ארץ. שוב ושוב אנחנו עוזרים לרבי ישמעאל ולבני עקיבא, נכון? זאת אומרת, לכאורה, ההפך הגמור, מה שרצה לקומר, מה אתה אומר לי תורה ימית עצמו? תורה הולכת מדרך ארץ, תנק מהמנה בדרך ארץ וכו'. ואם לאו, אין מתקיים, כן? והדברה לכאורה אומרת לא רק כי לא כשהיא אומרת שזה המסלול, היא אומרת שאין מסלול אחר. אי אפשר להיות מורה שלי. אך העצה על זה, להאמין עצמו על דברי תורה. פה זה שוב מעניין, כן? מה זאת אומרת העצה על זה? מה הייתה השאלה? כאילו סתם זה ברמת הלהשלים זה החסר. העצה על מה? לכאורה הגמרא אמרה שזה עובד, הנהג והמנהג דרך ארץ. ואחרת אינו מתקיים.
זהו, הוא כל הדרך ארץ למיטה. הוא כל המיטה...
כן, אבל זה בדיוק העניין, שהוא לוקח מסלול שבו זה לא עובד. ואז הוא מצטט מקורות שאומר שזה כן עובד, לא רק שזה עובד, אלא שהמסלול האחר לא עובד, נכון? אם אתה לא תהיה בדרך ארץ, התורה שלך לא תתקיים. אז אתה כבר נזכור שאתה ממית עצמך ואתה מגיע פה לתורה האמיתית. אין לך, אז בעולם הזה, צריך להיות נזרוק מיק. צריך לעבוד, צריך להיות נורמלי, חתן, וגם בשביל את הגמרות האלה להלם והלאול, ולמי מתחתנים לפני שלומדים או אחרי, נראה את זה לשבוע הבא. כשאני חושב שהוא אומר העצה על זה, אני מקצב אותה תהליך, זה בגלל שהוא אומר שזה לא באמת עובד. כן, כאילו, הגמרה אמרה שהנגמה מהודר חרבימה והם מתקיים, הוא אומר לי, זה לא עובד. עדיין עצה זה להעמיד עצמו. כן, זאת אומרת, למי שזה לא עובד בשבילו, עדיין בסופו של דבר העצה בשבילו זה להעמיד עצמו על דברי תורה, ואז יש לו לזה אסמכתא יסודית. משה רבנו לא נהג בדרך ארץ בפרישות מן האישה, שגם כן נקרא דרך ארץ, כן, משה רבנו, הוא הבסיס לכל הסיפור הזה של תורה, והוא לא היה כמו רבי ישמעאל. וכך דיברו עליו לשון הרע הזה, שחשבו למבטל מצווה, כיוון שאשתו לא מחלה, כן, היה לו מצווה תומך והוא לא קיים. בוודאי כיוון שנכתב מהתורה, יש ממש בדיבורם גם כן. דיברנו כבר על הטקטיקה הפרשנית הזאת, נכון? כל מה שכתוב בתורה צריך להסביר למה הוא נכון. אלא שמכל מקום נענשו, ונאמר אשר נועלנו ואשר חתנו, דה הקדוש ברוך הוא הסכים על זה, כן? ולא היה חטא מצידו, אבל לא בגלל שהוא כן היה בדרך כלל, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. כן, שלושה דברים. והוא כעניין עבירה לשמה, והיא גדולה גם כן. וחשיב שם שלושה דברים. כן, קדימה זה לשבירת לוחות. כן, מוסיף שם אחד מדעתו, ששבר את הלוחות ופרש מהאישה. קדימה זה לשבירת לוחות, והוא גם כן עבירה לשמה. ולפעמים על ידי זה יוכל גם כן לתקן. כמו שנאמר, איך חיים אישה ואין כאן מקומו. אז שנייה רגע נשים בצד הלפעמים הזה, כי זה עוד איזה טוויסט, אם לא יספיק לנו. מה הוא לוקח ממשה רבנו בכל הסיפור הזה? אני כאילו את היסם מבחינת התעוזה שלו. אומר, יש לכאורה מכלול שדרך אלף והגמרא לכאורה מתקשת עליו, ואומרת שכולם צריכים לא כמו רבי ישמעאל ולא כמו רשב"י. ואז הוא אומר, אוקיי, אבל משה רבנו שנתן לנו את התורה הזאת שכתוב ואת כל הדברים האלה, הוא בעצמו לא קיים. זה סתם כי מבחינת הדימוי, שבירת הלוחות, זה עבירה לשמה. זאת אומרת, להגיד, התורה מיסודה, רק את המכונן של התורה זה עבירה לשמה. לא שהיה מישהו שנתן חוק, ואז בא מישהו ושבר אותו ועשה איזה מכלול לא כיף. אלא מראש כאן הסיפור הזה יושב על איזשהו אקט של עבירה לשמה, של משה רבנו שהוא דמות כזאת שלא מתנהלת לפי דרך ארץ, והוא שובר את הלוחות, ולא כך הוא מסכים על ידו, מה?
לא חוק נועד כדי שתעבור?
לא יודע אם הייתי אומר נועד, אבל אני חושב מה שהוא אומר, זה בעצם החוק מלכתחילה אף פעם לא היה אופציה שלמה. היה לו איזה שבר, כן, הדימוי הזה של הלוחות הראשונות נשברים, יש שבר לפני החוק. בבסיס שלו יש איזו דמות שהיא לא חוקית, מעבר לחוק היא עושה עבירות לשמה לפני שיש מצוות. הוא מכיר סתם בתחנת הקריאה שלו, הוא מכניס את המסוגים אליה לתוך הגמרא, במקומות שזה לא הכרחי, אבל אתה יכול לקרוא את זה לדרה יותר נורמטיבית, שלא הוא הסכים על ידו. אבל גם המשחק הזה של הם אמרו עליו לשון הרע, וזה לא נכון כי משה הסכים, וזה קצת גם כן נכון. זה אין שבדיוק כאילו התנועה הזה של פרק, שהוא רוצה להגיד שזה עבירה, אבל זה עבירה לשמה. יש גם דברים, כבחינה שאביעזר כהן עושה בנרצה לו כמי השילוח, שהוא טוען שמי השילוח כמעט אף פעם לא אומר עבירה לשמה, אלא הוא אומר, עד לעשות להשם את אורות תורתך, ואיך שהוא מפרש את זה לפחות, בשמי השילוח, נניח שכיוון שזה רצון השם זה לא עבירה. אין פה ניגוד, זה נושא לו באופן מאוד עקבי, אומר זה כן עבירה, ובכל זאת זה לשמה, ולכן אומר שנענשים על זה וזה, אבל נראה את זה. זאת אומרת, גם כאן המשחק הזה, הלשון הרע שאמרו עליו היא לא מפרחת, כי באמת יש בזה איזה צד של עבירה, וצד שני, הקדוש ברוך הוא הסכים לזה, זה גם עבירה וגם לא. זה כאילו אני יושב ואני אתקן את זה כדי להכין את כל הדיבור כאן. יש פה איזה פגם, איך אני הופך את הפגם, איך אני עובד איתו, איך אני הופך אותו לעבירה לשמה, נגיד, במונח הזה. זאת אומרת, הגמרא אומרת לי דרך אחרת, אבל זה לא עובד, והראיה שגם משה רבנו לא עבד, וגם, ואפילו אם העניין בעבר השאלה שלו לא עובד, יש לי איזשהו מסלול שהופך אתה לא עובד על זה למסלול חלופי. זה הדימוי של משה רבנו. משפט האחרון, שנייה רק נצא את המעגל ואז נסכם. לפעמים על ידי זה יוכל גם כן לתקן, כמו שנאמר רק עם אישה. זאת אומרת, מה זה רק עם אישה? שוב נראה לי רמזים, תראו בערה 5. ללמדו אמנות, מיניים שאני צריך ללמד הילד שלי אמנות, מקצוע, אמר חזקיה דאמר קרא, איך חיים אישה שרעבת. אם אישה ממש היא תורה, כשם שחייב להציל אישה ככה חייב ללמדו אמנות. אם תורה היא, כשם שחייב ללמדו תורה ככה חייב ללמדו אמנות. זאת אומרת, הפשט הזה של האישה בפסוק יש פה כמה אפשרויות, או שזה אישה ממש, או שזה תורה. כי מה כבר אפשר להגיד איך חיים אישה שרעבת? בכל מקרה אני לא באמת צריך למדור אמנות. עכשיו רוצה לבורק פה איזה לינק, אני לא יודע, אבל אני חושב מה שהוא זורק פה זה שיש כאילו את הדימויים האלה של הרי חיים. יש אופציה לחיים, כן? זה המונח שאנחנו מסתובבים סביבו תמים. יכול להיות שאפשר לראות חיים עם אישה ממש, עם תורה, כן? שזה ניגוד אני חושב, הוא אלטרנטיבה להעמיד עצמו לדברי תורה. יכול להיות שגם המלאכה נכנס פה לסיפור כי זה הנגבה מנהג דרך ארץ. זאת אומרת, המשפט הזה לכאורה הוא המשפט הכי אופטימי, הכל יכול לעבוד ביחד, אם אני קובע את כל הפירושים האלה, אולי תיפדרוש, אבל נראה לי שזה הוא אומר. לפעמים על ידי זה יוכל גם לתקן, זאת אומרת, יכול להיות שאחרי שאני אעבור את כל המסלול הזה, אני אגיע בסוף לאיזה קיום נורמטיבי שיש בו גם אישה, גם חיים, גם תורה, גם עבודה, כן, תורה ועבודה, ואין כאן מקומו. וגם זה, אני חושב, אם אני מבין את המשפט הזה בסוף, הוא מגיע אחרי שעשיתי את הלופ, הוא לא מגיע כהנחיה נורמטיבית, כמו שלכאורה הגמרא אומרת, שזה המסלול הנורמטיבי. יכול להיות שאחרי שאתה יוצא מהלופ, אתה מגיע בסוף של הנורמה באיזו רמה אחרת. אבל זה, על זה נאמר, אין כאן מקומו. נסכם. ננסה לסכם. מה יצא לנו מכל הסיבוב הזה? התחלנו מעשר חיים ובצדה טובה, נכון? הצבא של עץ החיים כאלטרנטיבה, של נורמטיביות וכו'. ראינו שמצד באופן מאוד שיטתי חוסם את המסלול הזה. כל מיני דרכים, וגם למען שאפשר לדבר אותה על זה לעולם, וזה לדבר גם על גדוליות תקנית, הוא מניח מראש שכל התחום הזה עושה קצת סלט, כמו שאנחנו עושים משיעורים האלה, מכל התחום הזה של המיניות, ושם את כולו במקום שהוא לא נורמטיבי, והוא בהכרח לא טבעי, עצה חיים חסומה, מכניס לתוך זה את הסיפור של המוות והחיים בדרך שלא מאפשר לדירות אותם כאלטרנטיבות, ואז מתחיל לרמז לנו לאט לאט לאיזשהו מסלול חלופי, שעובר דרך האנרגיות של המוות, שמכיל את המוות בחיים, של לימוד תורה, בהקשרים אחרים, שעוד קשור לתשובה דווקא, שעובר דרך אחרת, כל מיני מונחים שאחרי זה אנחנו נראה אותם, נעבר אותם ויעשה אתם כל מיני דברים. ומה שבעיקר אני מרגיש שאפשר לעשות מכל הסיפור הזה, זה גם הדימויים החזקים שעובד איתם, של המוות והחיים כאיזה צמד טרנרים ולא מתפרשים, גם הצורך שלו לתאר את המציאות כל הזמן כמבוי סתום כדי לזרוק אותך למקום אחר, כמו, זה הניסיון הכי, הכי מובהק לי בקטע האחרון שקראנו פה בסוגריים, שיש הגמרא שאומרת שהמציאות היא כזאת, שאחרת זה עובד, והוא מתעקש, כאילו זה יכול לקרוא, העצה על זה, זה העצה שלי כנגד הגמרא הזאת, שאומרת שזה אפשרי, בכל זאת, נמיד את עצמו דברי סולה. אז ברור שהם סתם, אני מרגיש שזה האופקה שהוא נמשך אליה, זה האופקה שנראית יותר ריאלית, ואולי גם יותר מעניינת, ולהיות כאן מקומות יותר גבוהים. זה כאילו אפשר לראות את זה כשהוא מדבר על צדיק ובעל התשובה כשני טיפוסים, אז לפעמים הוא אומר יש צדיקים ויש בעל התשובה וזה הבדל בשורש הנשמה, לפעמים הוא אומר אין דבר כזה צדיק, כל אחד, חלק משם העיסוק שלו בו זה הדבר למטרה, כמו שראינו בפסקה הראשונה פה, זה בגלל שהוא תופס שיש פה איזה מין פרצה כזאתי בסדר, כי היא מכריחה אותי לחשוב מאיפה לא מסתכלים של טוב ורע. יכול להיות שאם לא, אם הוא לא היה מניח שתיאורטית כאילו, שגם הברית באונס הוא בעיה כל כך גדולה, אז יכול להיות בסדר, יכול להגיד, יש טוב, יש רע, תבחר בטוב, תתאמץ, יש בסדר, כאילו בסדר, נתפס במקומות האלה שזה לא עובד, כדי לצאת מכאן לשפה אחרת.
זה פקוש שאני כבר התחלה, זה לא השיח של טוב.
כן, כן. לא, בסוף, היום זה לא השיח של טוב ורע, בגלל שזה הולך למקום של נורמטיביות, אתה לא צריך להיות השיח של נורמטיביות, הוא רוצה לפוגל.
מה שסמבטתי גם, תעזור להביא לי מגיבלת, נכון ש... בית רב צלוק השאלה שלהם היא לא שאלת הבדיות המתוכן. הוא לא בא להציע לך, לא בא להציע לך איזושהי אלטרנטיבה שבו אומר לך, אז פה יהיה לך חיים מושלמים. מה שנייה זה שאלת הברית בסוף, שימו אותו, השאלה איך היא כן יכולה באיזושהי מקום להתקיים. כי הרי אם אתה עובד ברית איזשהו דבר שאתה מופר מצד אחד, השני הוא ברית, לפני נהיות של הנאמנות, של ה... כן? כל מיני של המילה, יש פה איזה משהו... אז אתה עובד אותו, אז מילה, כאילו, אני חייל התורה, אבל אני חייל להעמיד עצמו, כאילו, ופה כן אפשר להבין אותם, כאילו, יותר.
כן. זה מעניין הסבר, אני לא בטוח שרצדוק חושב על ברית בהקשר כזה.
כן.
אני לא זוכר שרגיד, בשלבים האלה, שהוא מדבר על ברית כהסכם בין שני צדדים. ובכלל שפה של אמנות, ואני כאילו, בהכללה יותר גבוהה, כי זה אומר שרצדוק הוא מאוד לא דיאלוגי, הוא בדרך כלל לא מדבר על אדם כמיחס אישי מול הקדוש ברוך הוא. לכן אני לא יודע אם הייתי תופס את המונח ברית פה כמשהו אחר מאשר ההקשר הספציפי שיש במיוחד הברית בהקשר של המיניות.
לא, בסדר, אני חושב כאן של ההקשר הכי ספציפי שיש במיוחד הברית של המיניות. לא, בסוף זה נראה שזה לא, כאילו, בסוף שאתה רבה מהפורמה המצוות האלה שאני, מה, כל הצעות שהוא מציע, מה עושה? בסוף, כשאני קורא את זה, אני לא רואה פה, עוד פה, איזושהי אופציה ממשית, למה, אוקיי, זה ככה, זה ככה, זה ביות, זה ככה, לא יודע.
נכון.
מה עושה? הברית, הבחירה הברית. הוא אומר, אוקיי, אז אני לא מבין את סמטורה, ואז אולי יכול לקרוא לזה משהו אחר לסיפור הזה. כמו שאומרת, יש פה איזה משהו שלא עובד יכול להתקיים. את השני, נראה שזה מפריע מאוד לרוצה לרוגה שלא יכול להתקיים.
כן.
שבאיזה הקשר, בהקשר של העובדה שאתה לא יכול להעמיד לך זוגיות כמו האידיאל? לא יודע, לא נראה לי. בהקשר שלא יודע, שבסוף יש פה איזה, כן, תיאור של התורה, אני חושב אותך לה, כן, יש פה איזה משהו שהוא... זאת אומרת, הפרה של סדר, כן, פה זה משהו דורש שהתייחסו לבחינת רב צדוק, שהוא צריך לעבור איתו.
אם אני מבין מה אתה אומר, אז היא אומרת, כאילו קודם כל זה בהחלט תמצאת את זה יפה. מה מפריע לו? זה קצת שאלה, כשזה מה מפריע לו, חלק ממה שאתה עושה לו, אתה יכול כאילו לשאול מה מפריע לו בתוך הטקסט, אתה יכול לשאול למה הוא בכלל מראש מתאר את הדברים באופן מפתיע. אמור, כי זה לא גם כמה אתה מפרש טקסט, גם מה אתה מפרש את המציאות, גם המשקל שהוא נותן לתופעות מסוימות. כאילו בסוף שאתה קורא את זה לו, אתה רואה שהוא שוב ושוב חוזר על המקום הזה שבו יש משהו שהוא רב והוא גאון. זה כאילו איזו נקודה שהוא כל הזמן חוזר עליה, זה לא בהכרח לתפוס את זה ככה. אפשר לסדר את זה אחר, אפשר לתת איזה מקום יותר שולי, כמו שלכאורה גם רב נחמן, שהוא הכיר אותו, אומר באחד מהשיחות נדמה לי, שבגן הברית כל מה שמעניין זה אבא הברית במזיד, כי בארץ זה כמו תינוק שעושה במיטה, זה לא מעניין אף אחד, זה שום דבר. זה לא צריך להיות, בואו בבקר לא קרה כלום. לשעות, אפשר להגיד את זה.
כאילו ברמה את המקורות. זה לא כאילו מרגיש, הוא נמשך, אם אני שואל כאילו מה מפריע לו, אז אני חושב, האופן שבו הוא שם מקורות מסוימים למרכז, הוא כבר הכרעה. ואז אני לא יודע כאילו אם הייתי מנסח מה מפריע, אבל יכול כאילו לשאול לאן הוא חותר. הוא ודאי חותר לאיזושהי הקטנה של העניין, באופן שלא מאפשר לתפוס אותו כהנחיה נורמטיבית. וזורק אותו לשפות אחרות. אני מרגיש לי, אם אני אנסה להבין בסוף מאיפה מגיעה הנטייה הזאת, יש פה למי התעקשות, אני חושב, לראות את המיניות כמשהו שהוא לא נורמטיבי במהותו. כאילו, ואז לפעמים הוא נתפס לבקם הברית. לפעמים הוא בכלל מדבר על בקם הברית, אבל הוא מדבר על הכוונה על עצמו. אנחנו לא התעקבנו כבר כל הכל, אבל קוף מונזיים, הוא בכלל מדבר על מה הבעיה, מה זה בקם הברית, והתכוון באותו דבר לעשות. לכאורה גם לאדם שמעולם לא ראה מטילה למקרה לילה ולא עשה את זה הבדלה. מה שמפריע לו, כמו במדרש הזה שלנו שבוע שעבר, ושבמניות יש משהו אגואיסטי. עכשיו, אני חושב בסוף, פעם מדבר על זה ככה, פעם מדבר על זה ככה, אני מרגיש שהתחלופה הזאת היא כבר מרוטטת שיש איזו אמירה כללית, שכאילו יש איזו אינטואיציה חוזרת בהמשך, כי יש פה איזה תחום שהוא לא נשלט והוא לא מסתדר. זה כאילו המצב האנושי, ולכן כל ההבחנות בין האדם לבעלי חיים וכו'. ואם זה, אני חושב, האמירה, שאם זה ככה, אז יש פה איזושהי אנרגיות שאני צריך לעבוד איתם באופן אחר, ואנרגיות יש לך גם מהסדר. זה נראה לי כאילו בסוף האנרגיה שמועד את הדיון. עכשיו, זה נכון שבסוף אין גם חייה, אני גם לא, ואני נראה לי כבר אמרתי, אני אגיד שוב, שגם בשיעורים האלה אנחנו לא נוגעים לרמצד אופי איזושהי חייה. במה מסוים זה מפריע לי, כי בסוף, למשל, אם אני אחזור שנייה לחוויה שלי בסדנה הזאת, ברמת התגובה המיידית ותחושה שלי לגבי המציאות, הסוג השפה הזאת הוא נראה לי לא נכון. ויש פה איזה, אפילו איזה רמה של... של כאילו זה לא עובד. זה לא עובד במציאות, זה בטח לא עובד לגבי ילדים 12, שאתה מאמן אותם שהמיניות היא הולכת לפריון והולדה, כאילו מה אתה חושב, אני עכשיו בני 12, אני לא מבין את זה אפילו, מה תגיד להם שכל השנים האלה עד עכשיו הם כאילו בטעות? זה רק איזה מקרה ביניים, שום דבר לא קרה, אבל בעצם הדבר האמיתי זה זוגיות, כאילו בסך זה לא תיאור נכון של המציאות, של האופן שבו זה עובד. עכשיו, אתה יכול להגיד, כל זה תרבות המערב, כי יש אינטרנט וגיל המסויים וכו'. תכף, זה לא עובד, זה לא תיאור נכון של איך המיניות תפקדת בחברה היום. אתה יכול כאילו לתאר איזה דמיון של חברה אידיאלית שבה מתחתנים בגיל 12 ואז הכל תקין, מה שאנחנו לפעמים תאר את זה בכל מיני מקומות. כיוון שזה לא עובד, ממילא לא בטוח שזה עצה טובה עכשיו. כיוון שאני לא חושב שרוצה לו נותן עצה חלופית, וגם לא יורד לרמת העצות במישור שאנחנו מדברים עליו, לכן יכול להיות שעדיין לדבר במושגים האלה, ברמה הכי נכון, זה נכון, אני לא אומר את זה, כי זה סדנה הזאת היא מוצלחת. בסוף רוצה לו מדבר על השלב שבו זה לא עובד. כשזה לא עובד, מה עכשיו אתה עושה? איך אתה מתנהל? בסוף אני מרגיש, מה שאני רוצה להגיד, זה שאני חייב להתגבר, נגיד, בתוך הלימוד תורה שלי, חייב להתגבר על הניגוד הזה, ולנסות לראות איך אני עובד עם האנרגיות של הכישלון, כל עוד הוא כאן באופן בלתי נמנע, אז כנראה שיש לי משהו לעשות איתו. זה אני אגיד זה. ואני אגיד עוד משפט לגבי הציטוט האחרון הזה שראיתי בכל בנימין, כי זה נראה לי איזו אמירה כללית כזאת שמעלה קצת את הדיון למישור אחר. זה משפט שנתפסתי עליו. בנימין הוא העורך של רסטינג, יש לספר על הדבר, מבינו, ובכלל כל הפרטים הראשונים של בראשית, שיש לו משפט כזה שם, בהקדמה נראה לי, משתמש במילה תיאולוגית, ואז אומר, המשמעות התיאולוגית היא עבורנו הכנסת עיקרון האחירות בתווך בין האדם לבין הטבע ויצורה. אני אפילו לא זוכר מה תפסתי במשפט הזה מלכתחילה, כשגזרתי את זה לראשונה. אבל מה זה אומר? תיאולוגי לכאורה, אני רוצה לסיים את זה כדי להכין את מה שרוצה רק אומר, כי זה סוג של שפה דתית אלטרנטיבית, עד כדי כך. תיאולוגי לכאורה, זה יש בן אדם ויש אלוהים. נכון? יש את העולם הזה, יש את העולם הרוחני, נגיד, אני חושב ככה. והוא אומר לו, בשבילי תיאולוגי זה שיש איזשהו חיץ, אבל הוא עובר בין האדם לבין הטבע. זאת אומרת, במקום שהטרנסצנדנטי יהיה הרוחני, האלוהי, הנשמה מול הגוף, כל הדיכוטומיות האלה, הדיכוטומיה האמיתית שיש לנו בעולם זה אני מול הטבע, ויצורה. עכשיו אני מוקח את המידה לצדו. המסלול הראשון שבו יש דרך ארץ מגיע לעת החיים, זה שיש קיום טבעי, ועל גביו יש קיום רוחני. לא בדיוק טרנסצנדנטי, אבל כאילו יש את השניות הזאת, דרך ארץ מובילה לדרך עת החיים. מה שרוצה לפסן, אני חושב, זה להגיד, כיוון שזה לא עובד, אני עכשיו חובר את האנטרנטית אחרת, שהיא ביני לבין הטבע. והדבר הזה עצמו פתאום יהיה המגרש של השפה הדתית. זאת אומרת, העבודה הדתית שלי לא ניתן לתקן את הגשמי כדי להגיע לרוחני, או להגיע לרוחני בלי הגשמי, בפרישות, וזה אופן אחר.
אלא העבודה שלי זה לעבוד עם השבר הזה שמפריד ביני לבין הטבע. זה שאני לא חלק מהטבע, זה נהיה פתאום צלם אלוהים, באיזשהו אופן הפוך. זה קצת תודה שלי להשתמש בביטוי הזה בהקשר הזה, אבל להגיד מה שמיוחד באדם זה שהוא לא בטבע. כן, שהוא לא... אני אגיד לך עוד חוויה שהלחיצה לי, זה חלק מה... נסיים בזה, חלק מהאפקט של הסדנה הזאת שעושים לילדים לשנים עשו זה שלקשר את המילה זרע לזרעי של צמחים, נתן לכל אחד לעשות זרע של צמח. שהוא ביט נראה לי. כל הדימוי הזה, וגם מוגע להם איזה סרטון של צמחים שגודלים, זאת אומרת, אני מסתכל לקשר את האדם לטבעיות, לצמחיות שלו כמעט. נכון, אני חושב בהקשר של התורה של המדע שרצה לו כאלה, מה זה צמחי והאימד של החידה דסה. זאת אומרת, אם אני חווה נתק ביני לבין הטבע, איך אני עובד עם החוויה הזאת? זה נהיה החוויה הדתית פתאום. זה שאני לא חלק מהטבע. במקום שהחוויה הדתית תהיה את החיים, גם אני כמו צמח ואני וכולי, כל המטאפורות האלה, העבודה של רבי אלעזר הספק, שהוא אומר להעמיד את עצמו על דברי תורה, זה להגיד, החוויית המוות שאני חווה דרך השבר הזה, דרך חוסר יכולת להיות חלק מיישוב העולם, היא אותה אני צריך להכניס ללימוד תורה. זה יהיה איזשהו סוג של מרחב דתי חלופי, כי המרחב הרוחני הטהור אני לא מצליח להגיע אליו. זה אני אומר, אני מתעכב על זה כי זה נראה לי נכון לדבר על זה באופן כללי איך הוא עובד, וזהו, בזה נסכם. עשינו משהו מאוד מופשט כזה, אני חושב, בשיעורים הבאים אנחנו קצת ניתן לזה יותר ויותר בשר. כאמור, בסוף זה לא יהיה סדנה חלופית. אני לא יודע לעשות בזה סדנה, אבל אני אגיד את זה חיסרון, אני לא אומר את זה כליצנות. לעשות סדנה זה חשוב, קצת כלים כאילו... זה סוג של שפה שהיא דורשת ירידה לפרטים. חלק מהקושי זה שקשה לרדת לפרטים בלי להיכנס למקום אישי מדי, ולכן נכון שעיקר העניין בשיעורים על זה, מה שעושים לספר ולכן זה כל אחד בענייניו. במידה שבה אפשר להביא את זה לכאן ומועיל. אבל גם אמרתי בהתחלה, זה מין דברים שאני מרגיש שעוד צריכים עיבוד, אז אנחנו צריכים לעבד אותם ביחד, או כל אחד לפני עצמו. בכל מקרה יש לנו עוד הרבה דברים מעניינים לראות.